שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת.
אהלן, אהלן, מה העניינים? שי גולדן.
ברוך השם, נדב שטראוכלר.
מה קורה?
שבח לאל, מזדקנים. אתם הצעירים לא תבינו.
לא, אבל באמת שלא נראה שאתה מזדקן יותר מדי. נראה טוב לגילך.
אני לא רוצה לדעת מה אומרות הבדיקות שהרופא שלא יכולתי לעשות. אני לא רוצה להדאיג בפתח הפודקאסט את המאזינים והמאזינות שלנו, אבל תאמין לי, אני כבר לא ילד.
הבנתי. טוב, תשמע, האמת היא שאני ככה עוקב בתקופה האחרונה, רק על מה שקורה אצלך, כאילו, במי נגד מי, אין ספק שאתה... אם היית ילד, אז אחרי האירועים האחרונים, השבועות האחרונים, מה שאני קולט, אתה כבר לא ילד.
לא, אני כבר... רגע, שנייה, בוא נגיד. אנחנו...
ספר קצת, ספר קצת.
רגע, אנחנו פודקאסט.
כן?
מה זה פודקאסט? למה פתחנו פודקאסט? מה קרה?
אני אגיד לך מה התחושה שלי, ותגיד לי מה התחושה שלך.
כן.
יש קול שנשמע למרחקים בצורה בוהקת במשך שנים, שנמצא על הפריים, פול פריים מה שנקרא,
כן.
והוא קול מסוים. הוא אותו קול עם גוונים שונים, אבל באותו צבע פחות או יותר לאורך הרבה מאוד שנים. ככה אני בתחושה, ואני בתחושה שאני לא היחיד שחושב ככה. ופתאום הרשתות החברתיות והתקופה האחרונה, וביבי, לא ביבי, וכל העניינים האלה שעוד נצלול אליהם, ייצרו פתאום עוד צבעים. או רצון לשמוע עוד צבעים ועוד גוונים עשירים יותר ומגוונים יותר, שלא מספיק נשמעים לדעתי בימים האלה. ואני בתחושה שאתה, לפעמים קצת אני, וגם אנשים אחרים, מביאים את הקול הזה שלא מספיק בא לידי ביטוי, בכל שיש אנשים שרוצים לשמוע אותו. מה דעתך על זה?
פודקאסט. ובפודקאסט?
בפודקאסט. אני אגיד לך גם למה בפודקאסט.
למה בפודקאסט?
קודם כל, כי המדיה משתנה דרמטית. Okay. אנשים היום עברו ממצב שהם מכתיבים להם באיזה שעה לצפות במה ולהקשיב למה, ואתה יודע, בעצם מכתיבים להם.
מה שנקרא צפייה לינארית, האזנה לינארית, שיש למעלה איזה גנרל, הוא מנהל התוכן, הוא מנהל הפרוגרמינג, והוא מחליט לך מה תצפה בשבע, מה תאזין בשש, ומה ישודר בשידור חוזר באחד בלילה.
ההלוויה יצאה.
בדיוק.
זה נגמר האירוע הזה, השבעה הסתיימה, נגמר האירוע הזה, האירוע השתנה דרמטית. וכשאני אומר השתנה דרמטית, הוא שהיום, אתה יודע, שאני מרצה בתקשורת, וזה אני אומר, כל ישראלי הוא עיתונאי. ככה זאת התחושה. וזה באמת ככה, כי היום הרשתות החברתיות, כל אחד הוא עיתונאי. אבל לצד זה שכל אחד הוא עיתונאי, יש עדיין איזה שהם כמה דעות שאני חושב, הן מגוונות, אבל הן די מוצקות, שאתה יודע, הן באופן נרחב ביותר, והן לא באות עדיין לידי ביטוי. ובפודקאסט, אני מאמין, שזה דרך שהיא גם נוחה היום לצריכה, גם נוחה להעברת מסר, וגם, אתה יודע, אתה מסתכל היום על המשתנה של אנשים, הם רצים, הם הולכים, הם מסתובבים, הם נוהגים, והקטע הזה של תחנה זו או אחרת, פחות בא להם בטוב, בא להם משהו שהוא אחר טיפה.
אתה יודע מה לי קסם ברעיון של פודקאסט? היה לי גם פודקאסט לפני שנתיים שעשיתי בתוכנית שהייתה לי בזמנו סוגר עניין, אבל מה שהכי קסם לי הוא, שבפודקאסט בעצם אין גבולות. זה אולי הפורום היחיד שבו אתה ואני, יכולים לשוחח בלי פילטרים, לחלוטין, לומר את כל מה שאנחנו רוצים. לא יהיו פיפסים, לא יהיו הערות מהרשות השנייה, לא יהיו מכתבים נזעמים ממאזינים, יכול להיות שיהיו, אבל בפודקאסט בגדול אין גבולות. והמדיה הזאת, או המדיום הזה, שבו אתה יכול בעצם לדבר מה שאתה רוצה, גם אין הגבלה זמן. תוכנית רדיו, אתה יודע, מתחילה ב-10, נגמרת ב-11, יש באמצע כמה ברייקים.
מבזק.
מבזק, ואתה יודע, ויש לך 4 דקות עם המרואיין, סליחה אדוני, יש לנו עכשיו פרסומות, אוף הביתה. פה, אני ואתה רוצים לדבר על נושא חצי שעה, דבר עליו חצי שעה. אם הגשנו אחרי דקה שהוא יסתיים, ממשיכים, הכל בסדר, אין את העניבה הזאת. גם לפני שהתחלנו את השיחה, הייתה עם חולצה מכופתרת וזה.
פשטתי.
עברת לטישרט.
פשטתי, עברת לטישרט. מה יכול להיות?
כי זה מדיום של טישרט.
ולכן, אני חושב שכשגם, אתה יודע, בשיח בינינו, בסוף המסגור של הסיפור, אפרופו אנחנו נדבר על מסגורים ותקשורת וזה, זה שיחת רקע.
נכון.
כי אני, כשאני בתפקידי כיועץ תקשורת, מלווה הרבה מאוד אנשים לאורך השנים, אז יש את השיחות שהן און רקורד, שיוצאות החוצה, שהן במצלמות, בטלוויזיה, בעיתונים, ויש את שיחות הרקע. שיחת הרקע למה שבדרך כלל נשאר על רצפת חדר עריכה, מאחורי הקלעים, לא בא לידי ביטוי, ואנחנו נרצה להביא פה לידי ביטוי את שיחות הרקע, מה שנקרא לסלון.
קצת לתת כלים למאזינים ולמאזינות שלנו, אולי נגיד למאזינות ולמאזינים שלנו, של המשחק, מאחורי המשחק, איך זה נראה, וגם לתת להם כל מיני זוויות מחשבה וזוויות התבוננות אחרות. רק נגיד שנמצא איתנו פה רן אשל, שהוא האיש הטכני שלנו, אפשר לומר, ראש ענף טכנולוגיה רשמי בפודקאסט
הזה. לגמרי, ראש אגף לדעתי יותר.
ראש אגף, כן, ראש אגף, ללא ספק. זה בצבא שלנו בדרגת אלוף.
חד משמעית.
נכון, ללא ספק, כן, לפחות כן. אלוף.
גם כשחקן וגם כמאמן.
כן, כן, ללא ספק, הוא בהחלט אחת הדמויות היותר בחירות כרגע בחברה שלנו.
חד משמעית.
שמורכבת משלושה אנשים. הוא אחד מהשלושה הבחירים כרגע בארגון הזה שאנחנו מקימים. ורן, כבכיר לבכיר, אני אומר לך תודה.
תודה
על ה...
רבה.
תודה רבה.
אלוף.
הוא פה גם על הצד של הצילום, גם על הצד של הסאונד, וגם יעזור לנו אחרי זה בעריכה. רק ספר למי ש... אם יש כמה מהמאזינות שלנו, מהמאזינים שאולי לא יודעים ב-100% מי אתה ולא סגורים אתה, תן לנו אינטרודקשן קצר מי אתה.
הנה זה בא.
חשוב.
תראה, אני גדלתי ברחובות, כן. באזור ליד שכונת שעריים, שיש שם קבוצת כדורגל מצוינת, תבלינים לפני.
שעריים זה לא אייל גולן וזה?
זה מר מורק, אתה דורך פה על אירוע. הפסדנו חצי מהמאזינים עכשיו.
איבדנו את רחובות.
איבדנו את רחובות. בטל את רחובות.
לא טוב.
גדלתי ברחובות, למדתי בישיבה תיכונית, ומשם התגייסתי 3 ימים אחרי הבית ספר. ממש, התגייסתי איזו יחידה מיוחדת.
וואלה?
כן, אחרי תקופה, הרבה מאוד השגחה פרטית הביאה אותי לדובר צהל. איזה 4 שנים שם בתפקידים שונים, השתחררתי, הלכתי להיות חלק מצוות ההקמה של מאקו, חדשות 2 באינטרנט. כן, הרבה מאוד פרויקטים מגניבים מאוד ב-2008. ומשם חזרה, אחרי שנה ומשהו של פרויקטים מדהימים בעולם הדיגיטל והחדשות, חזרה בעצם לעולם הייעוץ התקשורתי, הצד שמאחורי המצלמה בעיקר. הרבה שנים בעולמות של ייעוץ תקשורתי למשרד הביטחון, תקופה ארוכה, בין הרבה מאוד חברות פרטיות, בעולמות הכלכליים, החברתיים, המקצועיים האלה ואחרים. ולמעשה, לפני כ5.5 שנים, נכנסתי שותף במשרד לייעוץ אסטרטגי, לייעוץ תקשורתי, שגם מארח אותנו כאן, בשמחה רבה ובססון. ובשנתיים האחרונות, give or take, אני מתעסק לא מעט בעולמות הפוליטיים, זה חלק מנתבחי עולמות התוכן שאני נוגע בהם. זכיתי והיה לי הכבוד ללוות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, למעשה להיות מנהל מערך התקשורת וחלק מהצוות האסטרטגי שלו במערך הבחירות, בחירות 2019 א'.
זה א', סיבוב הראשון.
סיבוב הראשון, okay. 36 מנדטים, קמפיין באמת כביר בכל מיני ביתים גם הסתכלו עליו בעולם מכל מיני כיוונים, כי באמת הוא היה חדשני ומרתק באותה תקופה. השימוש בדיגיטל שעשינו, הרבה מאוד דברים נוספים שעשינו. גר בתל אביב ב-14 שנים האחרונות, כמעט מרביתן ככולן בפלורנטין, בדרום תל אביב. מאוד אוהב את השכונה, את האווירה, את העיר, מת על העיר הזאת. אני על הקו של בין תל אביב לירושלים, בין המקום שאני גר בו, לבין הקבוצה שאני אוהד, בית"ר ירושלים. זה שני עולמות תוכן שהם כאילו רצים על התווך, מתנגשים, רבים, אבל גם
אנשים לא יודעים, אולי אנחנו ניתן להם אחר כך איזה טיזר, אתה אוהד ביתר מהקשים שאני מכיר.
כן, בקטע טוב.
בקטע טוב.
קטע מצוין.
נתקלתי בכמה אוהדי ביתר בחיי, אני בעצמי אוהד ביתר מילדות, אבל אני קורא לעצמי עכשיו אוהד רדום, כן? אני אוהד רדום, אבל אני עדיין אוהד ביתר.
זה אי אפשר לברוח מזה.
לא, אי אפשר. זה עד המוות כבר. לא מחליפים. זה כמו להחליפים או אבא.
אי אפשר.
במקרה שלי זה אמירה מוזרה, אבל כן, זה לא עובד. זה לא עובד, אי אפשר להחליף. ואני אגיד לך למה קסם לי לעשות את הפודקאסט הזה איתך, ובכלל למה אני נהנה מחברתך. אני חושב שהחברה הישראלית עוברת שינוי. שהוא, מה שמעניין בו, שמצד אחד הוא מתחת לאף של כולנו, מצד שני כולנו רואים אותו. אנחנו כאילו מזהים שיש שינוי, ומצד שני מפחדים ממנו ומנסים להיחז בקבעונות הישנים. זאת אומרת, הנה אתה, חובש כיפה, אוהד ביתר, איש תקשורת וייעוץ תקשורתי, נשוי לאישה חילונית, גר בפלורנטין בתל אביב, יועץ תקשורת. זאת אומרת, יש פה איזה שעטנז של ישראלי חדש, שאת כאילו לא מתאים, כי אנחנו נורא רוצים לשים תוויות על מישהו. אתה דתי, זה, אתה בטוח ביבי, אתה בטוח זה, אתה בטוח כזה, בטוח כזה. אבל אתה מפתיע כל פעם שאתה פותח דלת ואומר, אני יודע מה אני אמצא שם אצל נדב, יוצא משם איזה משהו חדש, הוא אומר, אוקיי. ואני חושב שיותר משאתה אדם מפתיע, אני חושב שאתה מייצג בעיניי משהו בישראליות החדשה הזאת, שהרבה מאוד ישראלים מפחדים ממנה. אגב, הם יצטרכו להסתגל עליה כי זו ישראל.
נכון.
זו ישראל, אין מה לעשות.
נכון.
זו ישראל.
והסכנה הכי גדולה, אתה יודע מה היא? התיוגים. אני עשיתי פעם סרטון שמדבר על שווה לחפש אותו של מה? אתה אוהד ביתר? עשיתי סרטון בקטנה 2 דקות על כאילו למה כשמסתכלים עליי, בן אדם שהוא כאילו, מכיוון שהוא אולי אשכנזי, עיניים זה, לא יודע מה, כאילו, לא נושב על הטייפקאסט של אוהד ביתר.
איך נראה אוהד ביתר?
בדיוק, איך נראה אוהד ביתר?
כי יש איזו תמונת פרופיל שלהם, בוא נחפש.
בדיוק, וזה חלק גם מאיזשהו הבניית מציאות מסוימת שנוח לנו להיכנס לתוויות, אבל זה גם קצת לא הוגן, במקרה הזה כלפי אוהד ביתר, במקרה אחר כלפי אוכלוסיות אחרות, שאנחנו מאוד מנסים לייצר את התוויות האלה, והמציאות היא בקיבוץ גלויות ובדור ה-X, Y, Z, המילניאנס, whatever, הדברים השתנו דרמטית. זה פלסטלינה שכבר היא בצבע אחר. נוח לנו לחשוב בקופסאות, אבל המציאות משתנה דרמטית.
נכון, גם כשמדברים על מדינת תל אביב, אתה תושב מדינת תל אביב.
נכון.
אז גם כשאומרים על מדינת תל אביב, זו מדינה של שמאלנים, אנרכיסטים, whatever,
נכון.
אתה גם תושב מדינת תל אביב.
ואני מאוד אוהב את המדינה הזאת.
אתה הרבה יותר תל אביבי ממני. אתה גר בהארדקור תל אביב, המשרד שלך נמצא בתל אביב, אתה כולך תל אביביות, אבל זו גם תל אביב.
נכון.
וזו ישראל חדשה. שאנחנו לאט לאט מתחילים להתרגל לקונספט שלה, ואגב, היא תהיה, אני מאמין, קו ההחלמה שלנו כאומה, ישראל הזאת, שאנשים כמוך, ואנשים מדור יותר מבוגר, מדור שלי ודור מעליי, שמקבלים את העובדה שאין כבר אשכנזים, מזרחים, ימנים, שמאלנים, דתיים, חילוניים, כולנו משהו אחד מעורב, אנחנו שעטנז של המון דברים. אם כולנו בסך הכל אוהבים את המדינה הזאת ורוצים שיהיה בה ולה טוב, יש לנו פה מכנה משותף אחד לא רע להתחיל ממנו.
ואני אגיד לך שמה שגם בין היתר מחבר אותי אליך באלמנט הזה, זה שאני עוקב אחריך תקופה ארוכה, ואנחנו היום בתקופה שאנחנו מתקשים לקרוא טקסטים ארוכים, מתקשים להזין למשהו שהוא יותר מ-X דקות, מתקשים.
עידן הסאונד בייט.
בדיוק, הכל צריך להיות מאוד מאוד מול בפוני.
בדקה או במאה מילים, ותסביר.
ואני בא מהעולם הזה, אני מייצר את הדברים האלה כבר הרבה מאוד שנים. And yet, אתה מחפש היום, האזרח הממוצע, מחפש את המשהו שהוא יכול להתחבר אליו. כולם, כל אחד לא משנה באיזה עולם תוכן, מחפש, חלק מתחברים להפגנה הזאת, חלק מתחברים לרב הזה, חלק מחפשים את החיבורים ואת החיבוריות. ובמובן הזה, שאני קורא אותך, ונדבר על זה עוד מטיפה בהרחבה, אבל אני רואה את בדיוק מה שאתה מדבר עליו, של ההקשר של ההחלמה בחברה הישראלית, של האמירה הלא דיכוטומית, של המעורבות הזאת, של כמו שאתה הגדרת, השעטנז הזה, שאנשים רוצים לשמוע אותו, באמת רוצים לשמוע אותו, ולא מספיק שומעים אותו, ולא מספיק רואים אותו. וזה הברכה בעיניי, בין היתר של הרשתות החברתיות, שאגב, הפגישו בין הדעות שלנו בעניין הזה, נכון. שאנחנו לא חושבים על הכל אותו דבר.
כי אגב, לכולנו במשפחה, רן, יש לך במשפחה בטח דוס, סליחה על הזה, נכון? יש לך דוס במשפחה? נכון. יש לך, לא יודע מה, ימני פנאט במשפחה? יש. יש לך שמאלני פנאט במשפחה? יש לך. יש לך אוהד ביתר במשפחה? נגיד. יש לך טבעוני במשפחה? יש לך קרניבור במשפחה? הבנתם את הרעיון. זה המשפחות שלנו.
נכון.
לי יש במשפחה חרדי. אח שלי חזר בתשובה, חזר בשאלה. אני אדם מאמין, מצד שני לא שמרתי שבת בחיים שלי. אני מצטט מהמקורות יותר טוב כנראה מהרבה חבריי חופשי הכיפה. אינני מניח תפילים כל בוקר, אבל אפשר לחיות זה עם זה.
נכון.
ואני מכבד את זה.
נכון.
אני מכבד את זה, והבעיה שאנחנו כבר לא מכבדים את המרחבים אחד של השני, וגם את הלגיטימיות של המרחבים שלנו.
אני חושב שבדיוק הנקודה הזאת היא. כי התרבות הסאונד בייט, והתקשורת, והמיינסטרים, וכל זה, הוא שולח אותך וזורק אותך לקיצון. הוא שולח אותך לקיצון כי הוא מייצר את הרייטינג, כי הוא מייצר את ההקשר, הוא מייצר...
גם כי הקיצון יותר קל.
נכון.
הקיצון הוא נורא ברור.
נכון.
תחשוב, לקרוא דעה מורכבת. רגע, אז מה הוא אמר? ואני מקבל את זה המון בפוסטים שלי. רגע, אז מה אתה אומר?
אתה ככה או ככה? מי בדיוק,
אתה ביבי או טיבי?
אבל איך אתה יכול להיות?
אני לא ביבי ולא טיבי. נכון. אני ישראלי שמנסה להבין את הדבר הזה שקורה פה ולגרום לו להתאחות.
וזה האירוע בעיניי. האירוע הוא דעה מורכבת. המקום, ואתה שואל אותי, זה העניין. הפודקאסט הוא בדיוק המקום לייצר דעה מורכבת שהיא מעבר לסאונד בייט, שהיא מעבר להראות את הקיצון, אלא דווקא לבוא להתעמק על המרכז, להתעמק על הסוגיות, להתעמק על העומק של הדבר, להתעמק על המאחורי הקלעים. ולא לשים את הזרקור דווקא על הקיצון מפה או לקיצון משם, שהם קיימים. השאלה איזה מקום אתה נותן להם. כי כשאתה מרומם את הקיצון, אתה נותן איזושהי אדמיה לכאורה שהוא מסמל או מייצג איזשהו משהו מהמרכז, שכולם יודעים שזה שקר, זה פשוט לא נכון. סטטיסטית, עובדתית, מחקרית, איך שאתה לא הופך את זה. ולקדש את הקיצון, שזה תהליך שהוא רפיטטיבי כבר שנים, הוא לא הוגן, לא כלפי הקיצון אגב, ולא כלפי הרוב המכריע. וניקח עוד מעט פרק גם כמה סוגיות, אבל בסופו של דבר, צריך לדבר על המרכז ועל הדעות המורכבות, וכשאתה, כשאני קורא אותך, אני רואה דעה מורכבת, שאני יכול להתחבר אליה, יכול להסכים עם חלק, יכול להסכים עם הכל, יכול לא להסכים כמעט עם לצורך העניין, במקרה שלך אני בדרך כלל מסכים עם הרבה מאוד דברים, יכול גם לא להסכים. אבל יהיה דיון, יהיה שיח, יהיה מענה, ויהיה הוגן ובגובה העיניים, לא מתנסה, לא מקדש את הקיצון, ולא מכתב, ולא מחפש להסלים את הסיטואציה.
אז פתחת את הסיפור על הארנב, את הבדיחה על הארנב?
עם הכובע?
לא.
תן לי.
רן, תקשיב, סיפור מעולה. באיזה יער היו שני כפרים של ארנבים. ארנבות בעצם. צד אחד ארנבות כולן לבנות, צד שני של האיש של היער, ארנב, כפר של ארנבות שכולן שחורות. אבל שחור זפת ולבן שלג טהור באיסלנד, כן? יום אחד נולד בכפר של הלבנים, נולדה ארנבת עם אוזן, עם קטם שחור. אומרים לזקני הכפר, גברת, את לא לבנה, לכי לשחורים. הולכת לשחורים, אומרים לה, תגיד, את עושה צחוק? את לבנה כולך, מה את עושה פה? אין לה בית. הולכת, הולכת ביער, אין לה בית, ארנבת קטנה, מפוחדת, זה לא מקום להסתובב בו לארנבות בלילה, כן? רואה שם איזה קוף זקן עם הקל. אומרת לה, תקשיב מה קרה, מה לעשות? תן לי עצה, הוא חכם היער. אומרת, תראי, לא רחוק מפה עוברת מסילת רכבת. וליד המסילה, במסילה, סליחה, על המסילה עוברת בכל לילה בחצות רכבת, פעם אחת. שימי את האוזן שלך על המסילה, אוקיי? וכשהרכבת תחלוף, היא תקרות לך את האוזן, ותהיי לבנה כולך, ותוכלי לחזור הלבנים. תתנקי. יש לך קטם אחד שחור, צריכים להעיף אותו. אין בעיה, היא אומרת. מחכה לרכבת ליד, לרכבת ליד הפסים, כששומעת את הרכבת משקשקת, שמה את האוזן הארוכה של הארנבת על הפסים, הרכבת מגיעה, שור ענף, קורטת לה את הראש. מה המסקנה? אם לא תישאר נאמן לעצמך, תאבד את הראש. לפי המחיר של להישאר נאמן לעצמך, הוא לא להיות שייך ללבנים, ולא להיות שייך לשחורים, והלבנים תמיד אומרים לך, רגע, אתה שחור, יש לך כתם שחור, אמרת מילה טובה על ביבי. כן. הלבנים אומרים, רגע, סליחה, השחורים אומרים, רגע, אתה לבן, אתה בכלל שמאלני, אתה חושב שצריכים להחזיר שטחים. עכשיו, אני גם וגם, אני רק רוצה לשמור על הראש שלי. ולמשל, היום כתבתי איזשהו פוסט, ומישהו כתב לי, התאכזבתי ממך מאוד, חשבתי שאתה ימני. לא אחי, אני לא ימני בהגדרה, אני גם לא רוצה שיגדיר אותי כימני, אתה יודע מה, אני גם בשבועות האחרונים הבנתי שאני גם לא יכול להגדיר את עצמי יותר כשמאלני. אני ישראלי, בסדר? אני גם ציוני, אתה יודע מה? אני ציוני, יהודי, ישראלי. בסדר? לא רוצה ימין, לא רוצה שמאל, נשבר לי. נשבר לי, ניציתי.
אני מכניס את זה, אם אנחנו מסגירים את זה, זה מופע ארנבות של דוקטור גולדן.
יפה. רגע, אבל זה סיפור יפה, נכון?
מצוין.
זה משל יפה.
מצוין, ואתה יודע מה? כתבתי גם, אפרופו, לפני כמה ימים, על הנושא של לבנון, עם הקטע של האירוע שהיה שם, והפיצוץ, ועניינים,
ואחר כך... האסון הנורא שם.
האסון הנורא וכו'. ואז כתבתי, אני כמי שבמילואים שלי, אני רב סרן במילואים, בפיקוד העורף, והייתי במשלחות ביפן, הייתי בטורקיה,
ו... אזורי אסון, למי שלא...
כן, אזורי אחרי הצונמי ביפן, ואחרי רעידת אדמה בטורקיה, ו... תשמע, בסוף... אני גם הייתי, ליוויתי גם שנתיים את הפזורה הבדואית, כיועץ תקשורת בפזורה של, בסוף ילד זה ילד זה ילד. בסוף אתה מסתכל, וכתבתי על זה שכאילו, מה עשתה לי ילדה בת שש בלבנון, שיתרה מזלה והיא פשוט הייתה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. ואמרתי, אני, אם יבקשו ממני מחר בבוקר, אורז את הפקלאות, נוסע לעזור להם שם, מה שאפשר לעשות.
אין שאלה.
אז אמרו לי, מה זה מדינת אויב? איך אתה יכול, אתה תיסע אליהם וזה? מה אתה? כאילו, ממי אתה? מה אתה? למה, כאילו, המחשבה של צורך העניין, מישהו שהוא בצד הימני של המפה, הוא פחות הומני ממישהו אחר? למה, מאיפה זה, מה, מאיפה זה נובע מלכתחילה?
טענה שאף פעם לא התחברתי עליה, נגיד, אחי שיהיה בריא באמת, הוא אדם בעל דעות, איך נקרא לזה, יצירתיות, ולפעמים הוא נורא נורא שמאלני, לפעמים הוא נורא נורא ימני, הוא באמת, אותו אי אפשר בכלל לקטלג, אבל למשל, הנושא בלבנון הוא אמר לי, תגיד, למה אנחנו צריכים לנסוע ולעזור להם? החיזבאללה דפק אותם, הוא שם להם מחסן,
לא חשוב,
מה שהיה חומר הזה, הנוזל הזה, מה שזה לא יהיה. ולבנונים מספיק טיפשים לתת לחיזבאללה להיכנס ולהשתלט להם. אם המחיר הוא ילדים, אז שלבנונים יבינו שהדרך... אמרתי, אבל רן, מה השם הילד? ומה השם האמא שלו? ומה השם, האדם שגר שלושה רחובות ולא יודע אפילו איך, לא ראה בחיים איש חיזבאללה באמת בעיניים, לא, הוא לא הייתו בקשר. מה הוא השם? למה הוא צריך למות? כאילו, יש איזה מקום שבאת ואומר, טוב, הילד, החפים מפשע, האישה, המבוגר, וגם האדם הגבר, שהוא הוא נכון. בלתי מעורב, תעזוב אותו, תן לו לחיות את החיים.
אגב, קרה מה שקרה, אבל זה גם ערך יהודי.
נכון.
אתה יכול לעזור לבן אדם, נכון. שלא עשה לך שום דבר רע, ויש נכון. בכוחך לעזור לו, לך תעזור. אגב, נכון. לצד זה, בין זה, לבין לשים את הדגל של לבנון, שהיא בהגדרה, by definition, רואה בנו מדינת אויב, בעיניי, לשים את הדגל על מדינת תל אביב שבה אני גר, יש פער. לבוא לעזור לבן אדם, אהלן ועשה אהלן. אבל לשים את הדגל, זה נראה לי לא שייך.
יותר מזה, אני כתב לי חבר שהוא לוחם בצנחנים, הוא בן 50, הוא עדיין מתנדב בצנחנים, במילואים. הוא אמר לי, אתה מבין שיש לי חברים שאיבדתי בלבנון השנייה? מה חושבת אשתו של חבר שלי, שהיא אלמנה עכשיו, עם שני ילדים? שהיא רואה את המדינה, את הדגל של המדינה שעליה בעלה נהרג, על האדמה שלה, בעלה נהרג. מה היא חושבת? מרחק 300 מטר מהבית שלה, היא רואה את הדגל הזה. מה היא צריכה להרגיש? עכשיו, הוא אמר להבדיל, כמובן שזה להבדיל מיליון הבדלות. להבדיל, היית שם דגל של גרמניה בעירייה, כשאתה מבין שיש ניצולי שואה שמסתובבים, קצת רגישות גם לאלה שחיים בתוכנו.
אני אגיד לך מה, לי זה הרגיש שזה היה אקט שהוא נבע לא רק מאלמנטים תיאוריים. היה פה גם אלמנטים אחרים לחלוטין.
אין ספק.
לעומת, אם אתה מוציא לשם משלחת, אתה בא לעזור. אנחנו נסענו ליפן. תקשיב, לראות את האנשים האלה במצב, אנחנו הגענו שם אחרי הצונאמי, זה מראות מזעזעים. הכרת התודה, הכרת הטוב של האנשים האלה, זה שווה כל דבר. וזה גם בקירוב בין מדינות, זה אירוע, אתה יודע, כשחזרנו מיפן, תחקרו אותנו, כאילו, כמה כסף זה עלה? למה זה עלה, כאילו, 7 מיליון דולר, או לא יודע מה? תגיד, סטלבטים עליי. אתה יודע מה זה עשה ביחסים בין ישראל ליפן, האירוע הזה?
עזוב בלי קשר.
אתה יודע מה? לא שאני מזלזל בכסף, אבל כאילו, איפה אתה חי?
גם אם לא קרה כלום אחרי זה בין היפנים לבינינו, כל מה שקיבלנו זה מכתב תודה.
נכון.
עדיין, העובדה שמדינת ישראל מרגישה שחלק מסט הערכים שלה הוא לעזור לאנשים באשר הם אנשים, זה דבר שאני מתחבר אליו. אני רוצה להיות שייך אליו. אני רוצה להיות משייך לשבט שאומר, כשאני רואה שבט אחר, גם אם אין לו איתו שום דבר, שום גבול, שום דבר, והוא סובל ואני יכול לעזור.
נכון.
נגיד, יש את הקטע המוזר הזה של... אתה מכיר אנשים שכמדיניות לא נותנים לקבצנים כסף? הסיבה שלהם זה כי...
הם השתמשו בזה לסמים.
הלוואי שזו הייתה התשובה. Okay. עם זה עוד אני יכול להתמודד. אומרים, לא, זה בכלל עסק. עזוב אותו, הוא נוסע באוטובוס אחרי זה לגור okay. באיזה בית שלו ב... אני אומר, תגיד, אתה יודע מה? אתה צודק. יש לו בית ביפו, יש לו בית בחולון, יש לו בית ברמת גן. אז מה? הוא פושט יד. אם אדם פושט יד, אדם הגיע למצב שהוא עומד ברמזור עם כוס כזאת, כן? ומבקש תשים בתוכה מטבע. אפילו אם יש לו בית בחולון. אדם עומד, זה מה שהוא עושה כל היום, עומד בכוס. עומד עם הכוס, אתה לא תיתן לו שקל?
גם פה.
מאיזה מקום אתה לא נותן לו שקל? הוא כבר מחל על כבודו.
נכון.
והוא פושט יד.
נכון.
אז אתה עכשיו אומר, לא, אני עכשיו נכנס לשיקולים העסקיים שלו, יש לו בטח איזה תאגיד של קבצנים שהוא מנהל. מה עובר על אנשים? אני לא מבין.
הזיות.
אף אחד לא אומר אנשים, תמשכן את הבית שלך, תשים לו שקל בכוס, מה הבעיה שלך?
נכון.
והוא מנמק אידיאולוגית למה זה תעשייה שלמה של רמאים.
אבל זה בדיוק העניין, זה כאילו ההשוואה לי. כאילו אמרו לי, מה, אם היה קורה לנו משהו, אז הלבנונים היו מגיעים? מה אכפת לי? אני שופט עצמי לפי לבנוני? אני שופט עצמי לפי סרגל הערכים שלי? לפי המקום שבאתי ממנו, לא לפי הלבנוני הזה או הירדני הזה. תשמע, אנחנו בעצם...
אז זהו, קיבלנו טעימה ממה זה הפודקאסט?
כן, אנחנו...
עכשיו, יאללה.
אנחנו בעצם, כל שבוע, בעזרת השם, נריח פה גם איזה מישהו, מישהי...
הייתה לנו אורחת חשובה לפרקס הזה.
לא נגיד שמות.
לא נגיד שמות. היא מקווה שהיא תגיע בשבוע הבא.
לא נגיד שמות.
אורחת שהיא מפתיעה, ואפילו די מבוקשת היום בתקשורת.
אנחנו בעצם כל שבוע ננהל שיחת רקע, כי זה הכל פה לרקע, מה שנקרא, לא לציטוט ולא לחוס, חלילה.
למרות שזה מוקלט, מתועד, וכנראה גם יעלה ברשת.
כנראה שכן.
לא לציטוט.
ובעצם אנחנו נדבר איתו, ונדבר אנחנו, ואני לפחות סקרן, אני חייב להגיד לך. ואני לא יודע אם שמענו, או אני לפחות לא שמעתי אותך מדבר על זה באופן נרחב, כי באיזשהו מקום אתה עברת איזשהו תהליך. אני קורא לזה תהליך כי אני לא יודע לקרוא לזה בשם הנכון, כי אנחנו באמת רוצים לצאת מקופסאות ומהגדרות. בעיניי כקורא, עברת איזשהו תהליך בחודשים האחרונים, אם זה בחידוד המסר שלך, אם זה בחידוד האמירה שלך, באיזשהו זיקוק של תובנה שאולי נפלה לך או ירדה לך או התחדדה לך. עכשיו, כבן אדם שכתב כמה ספרים, מבין את הערך של המילה, יודע שזה לא חשוב מה אתה כותב, אלא חשוב איך אנשים קוראים את זה, איך המסר עבר, סקרן לשמוע מה הוביל אותך לנקודה הזאת. ואם יש כזה, אולי אני טועה אגב, אולי לא קרה.
לא, יש משהו בדבריך, תראה, אי אפשר להתכחש לזה ש... אני כותב היום באופן יותר עקבי דברים שבעבר לא כתבתי בכזו התמדה ובכזו בהירות. מי שיגיד אחרת, אני לא אגיד אחרת כי זה פשוט שקר. Having said all that, אני אגיד ככה, אני עברתי איזה רגע של יקיצה. זה היה לפני שנתיים וחצי, שלוש, לא זוכר בדיוק מתי, זה היה כבר שראש הממשלה, מר נתניהו, הזמין את קבוצות של עיתונאים בכל כלי תקשורת לשיחות רקע אגב.
כן, זה היה בדיוק זה, שיחות רקע.
שיחות רקע.
נכון.
לדעתי זה היה ערב, הוא חשש שתתחיל ועדת חקירה ממלכתית על המנהרות, מי שהוא רצה למזער את הנזק של הדבר הזה, לדעתי זו הייתה העילה.
ואז עושה מה שנקרא סבב מערכות.
כן. נכון. ומה שהעילה אליו, לא לבלפור, אלא ללוי אשכול, נכון? זה שם נמצא...
לא ללוי אשכול.
איפה המשרד?
אתה מדבר על...
המשרד עצמו.
בקינג ג'ורג'.
בקינג ג'ורג', סליחה.
על מצודה.
כן, ופעם אנשי ידיעות, ופעם אנשי ערוץ עשר הגיעו, לא זוכרים ערוץ עשר הגיעו בזמנו. ואני עבדתי בשעתו ברשת, ואנשי רשת הגיעו, וגם אני הייתי וישבתי, וברור שלא הסכמתי עם כל מה שהוא אמר, ואני גם לא בתקשורת שבוע, לא שבועיים ולא חודש, ראיתי איזה פוליטיקאי, שניים או מאה, אני מכיר את המשחק לא רע, יצאתי משם, כתבתי פוסט שהוא התרשמותי האישית. שאני חושב שהפוסט היה 70% עם הבחנות, הערות וביקורת והתייחסות לדבריו, כולל דברים שהם, אני מניח, לא היו נעימים לא לקרוא אם הוא קרא אותם, אבל 30% היו, שמע, הוא אדם נורא מוכשר. שמע, הוא אדם עם יכולות יוצאות דופן. שמע, האמת, כשמסתכלים מסביב, אין אף אחד ברמה הזאת כרגע במדינה. זה מה שכתבתי. סופת החרה שבאה לעברי. רן, אתה לא מבין מה היה. רן, אני לא מצליח להסביר לך מה היה. זה פאקינג שיט סטורם. עכשיו, תקשיב, אני לא מהיום בתקשורת, אני גם לא מהיום ברשתות החברתיות, אני לא איזה ילד שפתאום נפל עליו פוסט ויראלי. ראיתי דבר שניים או שלושה. כזה דבר לא היה לי. פשוט כל הצבא יצא. זה כאילו אתה מכיר את הסצנה במלך האריות, איך קוראים לאבא של סימבה, ברח לי השם שלו? שהוא נופל שם לנקיק וכל התאויים עליו. שועטים ודורסים אותו, כך הרגשתי. עדר של בפלו עליי. העזתי לומר מילה על נתניהו. אז אמרתי, רגע, אבל אני משלכם. אני ארנב הלבן. אני ארנב הלבן, מה אתם רוצים ממני? אני משלכם. עבדתי בארץ, אני מביע דעות שמאליות מאוד ברורות, אני בכל מה שנושא נוגע לזכויות אדם, מאבק על ההטאבים, עוד המון סוגיות שאני, יש שמאל בהגדרה, ממש, אי אפשר בכלל להתווכח על זה, אבל העזתי לומר מילה טובה על נתניהו, שהיא אגב נכונה, ואני חושב שעד היום אני עומד מאחורי ואני אגיע אותה בכל מי ששאל אותי, הוא אדם מבריק. לא יעזור, אדם מבריק ומוכשר בצורה יוצאת דופן.
אני חושב שגם שונאיו הגדולים צריכים לריב ממש
כדי להגיע. זה כל מה שאמרתי.
מדהים.
אמרתי, אין אדם בליגה הזאת בישראל, מה שלדעתי נכון, הוכח בבחירות הראשונות, השניות, השלישיות, החמישיות, בעשר בחירות האחרונות, הוכח. אין אדם ברמה שלו. Having למה, עובדה, לא מנצח. כי אני מניח שאם טייסון נכנס לזירה עם מוחמד עלי בסיאו, יש קרב. וכל פעם שנתניהו נכנס לזירה, הוא מנצח. כנראה שהוא יותר טוב, אוקיי? וגם הציבור חושב את זה וגם הוא, אבל... אז אמרתי, וואו, זה היה מטורף. זה היה כזה מין רגע של הערה כזאת, גם בעין וגם באלף. ואמרתי, אוקיי, מעניין. ואז אמרתי, אז אני צריך להבין שהמציאות השתנתה, שהיום או שאתה איתנו, או שאתה נגדנו. עכשיו, או שאתה איתנו אבסולוטית, או שאתה נגדנו אבסולוטית. עכשיו, אני, זה גם החיבור בינינו. אני לא אדם של שחור אבסולוטי, לבן אבסולוטי, צודק אבסולוטי, טועה אבסולוטי. החיים מורכבים, אנשים מורכבים, המציאות היא מורכבת. העולם הזה הוא עולם לא ברור. ואז...
אבל זה קורה...
זה קורה לפני שלוש שנים לאט
אוקיי,
לאט.
אוקיי, כן.
ואז מתחילה המחאה הזאת. ואני הצבעתי עבודה, בחירות הקודמות. אמיר פרץ, השם יקום דמי. באמת, פשוט בחירה אומללה. או מה שנקרא, עוד כל הפח. הכל בסדר, קורה.
אוקיי.
קורה. מצביע עבודה מגיל 18. באמת. ואני רואה את המחאה הזאת, ואני אומר, חבר'ה, אבל, אבל, אבל אתם לא מפגינים על הדבר של, של הנכון. אתם לא מפגינים על הדבר הנכון. יש מיליון מובטלים, אולי כבר מיליון שניים, המדינה בכאוס, יש, הקורונה הזה הוציאה את כולם מהפסים, אנשים מאבדים את מקומות העבודה שלהם, מאבדים את העסקים שהם בנו, מאבדים את חלומות החיים שלהם, אנשים בחרדות מטורפות, יש בלבול מוחלט וכאוס מוחלט בכל מה שקשור למה עושים, מה לא עושים. דברו על זה. אגב, בסוגריים, בנט עושה את זה, קיבל 19 מנדטים בחודש. Mm-hmm. כי הוא התמקד רק בזה.
כן. בנט בונה נכון מאוד את המערכה שלו.
הם עולים, אומרים שוחד, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. ואמרתי להם, חבר'ה, די, די, זה לא הסיפור. תעזבו כבר את השוחד, מרמה, הפרת אמונים. אגב, יש משפט עוד מעט. נהיה משפט, נגמור את המשפט, תחו, אז תעשו משפט. אבל תעזבו את העניין הזה. לא. עכשיו, ואז הבנתי. ואז כתבתי את זה, וכמובן, הצעקה האוטומטית שלא של אדם אחד, של כל המחנה.
שזו אותה הצעקה של אז.
בול, ביביסט.
כן.
אמרתי, אני לא ביביסט, אני אומר לכם, אתם עושים טעות קשה, המחאה הזאת הולכת פייפן, אתם מחמיצים הזדמנות היסטורית. יש פה הזדמנות להוציא מיליון איש לרחובות סביב הקורונה, סביב האבטלה, סביב המצוקה, סביב החרדה, סביב מה שקורה פה. מיליון איש שיוצאים לרחובות, ואם אתם רוצים לייצר מהלך פוליטי, תרכבו על הקורונה. הם ממשיכים, ביבי מושחת, ביבי מושחת, ואז אמרתי שאין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. ויחסתי למין רוטינה כזאת עם עצמי, שבו אני פשוט מנסה כל הזמן לומר להם, חבר'ה, די, אתם עושים טעות, די, אתם מתאבדים, די, אתם מתאבדים.
רק שמה, מה, מה?
זה מקצין, והתגובות מקצינות.
אוקיי.
כמובן איומים ברצח, וכללות מטורפות, וכמובן אלבונות אישיים עליי, על כתיבתי, על משפחתי, על חיי, על ילדותי, על הכל, הכל. אין, מה שמדהים זה, אני אגיד משהו שאני אומר את זה, תמיד מרתק. אני גם הייתי גם בצד השני של המתקפות אינטרנט שימנים משתוללים עליי. ימנים זה תמיד כללות נורא בוגד, שמאלני, זבל. זה לא כיף לקרוא, זה לא סבבה, זה לא. אבל זה אף פעם לא אישי באמת. זה תמיד את הזבל, את הבן זונה, את הבוגד. צריכים לשלוח אותך לעזה, לך לזה, whatever. גועל נפש, דוחה, אבל זה אף פעם לא אישי נורא. חבריי בשמאל, זה תמיד אישי. אתה חרה של סופר. מחרת את סיפור חייך. טוב, אתה זונה של נוחי דנקנר. עבדתי במעריב של נוחי דנקנר לפני, לא יודע כמה שנים זה כבר היה. תמיד אישי, תמיד לחפש בך את הפגם. תמיד לחפש, כמובן, מחפש עבודה אצל ביבי, בערוץ 20, לא יודע, whatever. ואז, זו הייתה הבחנה מעניינת לגבי סוגי העלבונות שאתה חוטף מכל צד, שזה מעניין. כי החברים שלי, האחים שלי, אתמול למשל, סיפור מצחיק. יש איזו חברה שלי שהייתה איתי, עבדה איתי באיזה כלי תקשורת, לא רוצה להסגיר את שמה, והיינו חברים בסדר, חברים ממש מיודדים, מדי פעם מתכתבים, מיודדים ממש, אישה טובה. ואני מחפש אותה אתמול באינסטגרם, הוא אומר, מוזר, כבר הרבה זמן לא ראיתי תמונה שלה. ואני רואה שהיא נעלמה. אמרתי, מוזר? ואז אני מחפש אותה בפייסבוק, ורואה שהיא נעלמה.
מחקה אותך.
ואז אני כותב לה, תגידי, מחקתי את החשבון באינסטוש ובפייסבוק? ואז אני מבין שהיא גם חסמה אותי בטלפון.
די.
כן, היא פשוט פאקינג חסמה אותי לחלוטין.
זה הגזמה פראית.
זה הכל שמאל ימין, כן? היא שמאל נורא אגרסיבי, נורא אגרסיבי.
אז תראה, זה...
היא פאקינג חסמה אותי. מה את רוצה, מאמי?
אתה מבין, זה שמה בדיוק.
לא דיברנו מילה, רק מי שכתבתי.
זה שם בדיוק. כשהמקום, זה הקצה של העניין, וזו חידדת גם את הסכנה, כי בסוף זה מגיע מהעמדות למקומות האישיים.
אתה פוסל את האיש כבר.
בדיוק. עכשיו, תשמע, גם אתה, גם אני חושב, אנחנו מתבטאים בצורה נאותה. אפשר להגיד את זה על עצמנו? אפשר לפרגן?
אתה בוודאות.
לא מתלהמים, לא משתוללים, לא זה. דעות, אתה יודע, לגיטימיות במרחב, אפשר לקבל יותר פחות. אבל לא משתוללים. ולפעמים אתה מקבל תגובות, שדיברת על תגובות שאתה מקבל. אני קיבלתי גם לאחרונה כמה פוסטים שכתבתי שקיבלו תפוצה כזאת או אחרת, שמעבר גם למעגל החברים שלי ולחברים של החברים. תגובות נוראיות. באמת תגובות נוראיות. עכשיו, אני חייב להגיד לך, ואני יודע שגם אתה מקפיד על כך, אני לא נותן דרור ומקום לדוגמאות האלה, כי בעיניי זה מחזק את השוליים, וזה לא מייצג את הכלל. אני חושב שרוב התגובות, חיוביות יותר או שליליות יותר, אין ענייניות. הרוב. המקום שאתה מדבר עליו, העלבונות וכו', זה באמת מכוער. גם יש כל מיני פרקטיקות מכוערות מיותרות לחלוטין. אתה יודע, כמו שכאילו, אתה יודע, אני מוצא את עצמי לאחרונה, שאם אתה ואני נגיד משהו, שנגיד שהוא בטובת נתניהו, כי הכל הוא קטגורי, ישר זה דף מסרים. שדף מסרים, בוא, אתה מדבר עם מישהו שכתב איזה דף מסרים או שניים, אתה מתאר לעצמך. אז קודם כל, בוא נפריך את הדבר הזה, אין דף מסרים, הכל עובר בוואטסאפ. קודם כל צריך לשנות את המינוח. אבל מעבר לזה, דף מסרים זה פרקטיקה שכל מנכ״ל מקצועי זה או אחר מגיע. למה? כי הוא רוצה לארגן עצמו בכמה נקודות את הדברים. עכשיו, כולם משתמשים בזה. אבל כשאתה אומר בשיח הציבורי דף מסרים, המילה הבאה זה של הליכוד. דף מסרים של נתניהו. דף מסרים של ביבי.
אגב, אתה יועץ תקשורת. יש סמנכ״ל שיווק ב... לא משנה, בתנובה, או סגן ראש מועצת באר טוביה, סתם אני לוקח שמות, כן. שלפני שהוא עולה לדבר ברדיו, לא מתייעץ עם איש,
ברור.
ואומר לו מה המסרים שאני צריך להעביר?
בוודאי.
זה א' ב'.
אבל, מה, אבל מה נפקא מינה פה? מה הסאבטקסט? כי אומרים לך, לא יכול להיות. אם אתה, איפה end of discussion, אם אתה עברת פה נקודה, ושמת פה משהו על השולחן, שאם אתה רק אומר את זה לבד, אז אתה לבד ואתה עזוי. אם כמה אנשים אומרים את זה, דף מסרים, אתם תואמים, כי אתם לא יודעים לייצר דעה עצמאית. כי אתם, סליחה על זה, הבבונים, הבוטים.
לא, ברור, אתם שפוטים, אתם לא בני אדם.
עכשיו, זה הזניה של השיח ממקום. אתה יודע, מישהו כתב לי את זה, ואמרתי לו, אחי, אתה מעליב את עצמך כשאתה כותב את זה. כי בעצם, מה אתה אומר עליי? שאני כאילו לא יודע להצליח לחבר שני משפטים בעצמי, אז אני, אז דף מסרים, אז כאילו, בוא תתעסק, בוא תתייחס עניינית. אני רוצה לקחת אותך דווקא, כי בסוף מעניין אותי, מסקרן אותי, מה התחדד אצלך, מעבר לתגובות שאתה מקבל, מה התחדד אצלך בתובנה שלך כלפי העניין הזה, כלפי מה שמדברים על המלחמת אחים, הכותביות וכל הדברים האלה, כי תשמע, אני רואה דברים שאתה כותב, וגם התפוצה היא מטורפת. אני לא יודע מי ש... לא יודע, מישהו פספס ולא עקב, או לא יודע מה, תפוצה של הדברים שאתה כותב מגיעה לדעתי, אין לי את האנליטיקס, אבל למאות אלפי אנשים בשבוע. לא משנה אם זה אותם אנשים או אנשים אחרים, אבל
יש גם את המעלים כאלה, זה לא ממים, איך קוראים לזה? אתה יודע, זה כאילו מעלים, לוקחים איזה ציטוט שלי, שמים תמונה שלי וכותבים, שי גולדן, עיתונאי שמאל, נתניהו הוא, לא יודע מה, חתיך יפה ו... ולא יודע מה.
שרמנתי, גבר שרמנתי.
ורץ יותר מהר מיוסן בולט, וזה מתחיל להסתולל ברשת, אני אומר...
מאיפה זה הגיע? אני? שרמנתי, זה לא...
אני מסתובב ברשת, רואה תמונות שלי עם ציטוטים, מה הם רוצים?
שמע, כי זה המכפלות היום, אתה יודע, אבל הדברים שאתה כותב מגיעים למרחקים היום יותר מכל גלי היתר שאתה תדבר בהם. זה מטורף.
האמת שזה מטורף.
זה פשוט תופעה מטורפת.
וכתבתי בכל כלי התקשורת בישראל, לא היה
שום... זה אקספוננציאלי.
זה מטורף.
עכשיו, אתה מקבל גם הרבה פידבקים ותגובות, ואני מניח שזה גם נותן לך, כאילו, גם גב להמשיך את הדבר הזה.
כן.
אבל אני אגיד לך מה, איפה אני פוגש את זה, ותגיד לי איפה אתה פוגש את
יאללה.
זה.
יאללה.
לפעמים אני מגיע לסיטואציה, שאני אומר, אני רוצה לכתוב משהו, אני מתכוון לכתוב משהו, ואני אומר, הדעה הזאת היא בעיניי חשובה, צריך לשים אותה על השולחן וכו', ואז אני אומר, מה יקרה אחר כך? התחיל פה עכשיו איזושהי התנצחות, איזשהו ויכוח, וביבי, ולא ביבי, ודף מסרים, ובלבולי מוח,
למי יש כוח?
ואני אומר, האם זה שווה את כל האירוע הזה? עכשיו, בסוף אנחנו כותבים בדרך כלל, או גם לא כותבים לפעמים, כן? מאותו מקום כזה. אבל בסוף אתה כותב את זה. ואז אני שואל את עצמי, מה המסר שאתה רוצה להעביר? מה התובנה שהזדקקה אצלך, שאתה אומר, אני רוצה להמשיך לכתוב, כי אני... הרי אתה פועל מאמונה מסוימת.
אוקיי, אז אני אתך משהו על זה. אנחנו בעידן נורא מוזר. צד אחד, יש יותר חופש ביטוי ואמצעי תקשורת לפרט מאשר אי פעם בהיסטוריה האנושית. היום לכל אדם, לך ולי יש מיקרופון עכשיו, פתחנו תחנת שידור, נעים מאוד, שיחת רקע, נעים מאוד, הנה אנחנו ערוץ חדש.
נכון.
יש לנו אפילו ראש ענף, ראש אגף טכנולוגיה.
ראש אגף.
אנחנו כלי תקשורת עכשיו, הנה פתחנו פה המשרד. נכון. מצד אחד, לכל אחד יש פייסבוק ואינסטוש וטיק טוק ומה, יכול להביע את דעתו כל אחד, ולכל אחד יש את המספר עוקבים שלו, 30, 40, 50. הדימוי של האדם הזה שעולה על ארגז בהייד פארק ומכנס 20 איש ואומר מה שהוא רוצה והולך, זה קורה היום, כולנו, אנחנו בהייד פארק מטורף.
נכון.
מצד שני, זו התקופה, אני חושב, אחת היותר דקעניות מבחינת חופש הביטוי, כי הרעש הזה מצד אחד יוצר, יש רעש שיוצר להמון אנשים את התחושה, כמו שאתה אומר, רגע, יש לי כוח לזה עכשיו, הוא יכתוב, והיא תכתוב, והוא יכתוב, למי יש כוח לזה? אין כוח, יש עמים שאתה אומר, די, אין לי כוח. ובמקביל גם, ברגע שאתה אומר משהו, משטרות מתחילות לקפוץ. משטרת הטבעונים, משטרת הגייז, משטרת הימנים, משטרת השמאלנים, משטרת הקיבוצניקים, משטרת האשכנזים, משמרת הדוסים, יש משטרות, לכולם יש משטרות. ברגע שעשת לפתוח את הפה, המשטרה עליך, איזושהי משטרה עליך, אספר לך סיפור שהיה מטורף, ואני אתן לך תשובה לשאלה שלי. לפני שנה, חברת אליט, זה פודקאסט, מותר לעשות מה שרוצים.
אין רגולציה.
אליט, 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 הנה, אמרתי, לא קורה כלום. איש לא יספוק בדלת, נדב. אליט, אליט, אליט. מעלה שוקולד פרה ליום העצמאות משהו, נוסטלגי כזה של חייל וחייל כמו בשנות ה-50. חייל וחיילת, סליחה, כמו בשנות ה-50, במדים כאלה. זה איזו אריזה כזאת יפה. ואני זוכר בילדותי, היה כזה שוקולד כזה נחמד, שעם חייל חיילת, ואמרתי, איזה קטע, העליתי באינסטגרם תמונה, הנה, נוסטלגיה, לא זוכר מה זה היה אפילו. ואז יש לי כמה עוקבים טבעונים בחבורה.
עשית פה ביג נו נו, כאילו.
הם כותבים לי, ומה עם הפרות שסבלו כדי לייצר את החלב, כדי שאתה תוכל להעלות את התמונה הארורה הזאת לרשת? עכשיו, זה לא היה בצחוק. היה שם זעם, והיה שם שנאה, והיה שם כעס, והיה שם פעולות אלימות וירטואליות של לחסום, של... אמרתי, what the fuck is going on? העליתי תמונה של עטיפה של שוקולד פרה, תעזבו אותי! איזה אלימות! ואז הבנתי משהו, וזה מה שהבנתי. ובזה אני מנסה לעשות לכם בחודשים האחרונים. הבנתי שאנחנו, השיח הישראלי, אני כנראה שזה גם קורה בארצות הברית, אנחנו רואים את זה שם, ואנחנו חיים פה ולא בארצות הברית, השיח הישראלי הגיע לנקודה שבה אם הוא לא עובר תיקון, אנחנו ערב לפני מלחמת אחים, באורגינל אבל. אני לא חושב כביטוי, לא חושב כ... אני באמת חושב שהאלימות פה וההשטחה של השיח והקיצוניות שבה כולם מגיבים אחד לשני בלי לחשוב אפילו. בלי לחשוב. אתה הולך ברחוב עם חולצה של ביתר היום, אתה מיד יודעים עליך הכל כבר. ביביסט, מזרחי, ארס, שונא נשים, שונא ערבים, הכל אמרו עליך, הלכת עם חולצה של אלי יוחנה. אני אוהב את אלי יוחנה, מת על אלי יוחנה, הוא גאון כדורגל. אחד מגדולי הכדורגל בישראל אי פעם.
אני הולך מגדולי האומה.
איפה יש חולצה של אלי יוחנה, אני רוצה ללכת איתה. זה אומר עליי שאני עכשיו שונא ערבים, שונא זה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר על מישהו? אבל כבר מדביקים עליך את זה. אמרתי, זה מסוכן נורא. כי אנחנו מתחילים לחלק אותנו לימין ושמאל, שחור ולבן, לא משנה, גבוה ונמוך, ולא ירחק היום שבו אני שומע את זה מחבריי בצד הימין, שמאלנים צריכים להרוג, ולא אחת, אני שומע את זה מהצד מחבריי מהשמאל. ימנים צריכים להרוג, לגרש, אמרתי, עכשיו, השלב שבו מילים הופכות למעשים, הוא לא, הקפיצה היא לא כזו דרמטית. עכשיו, יש פה יותר מדי מילים, הרבה יותר מדי מילים, שאומרים הרבה יותר מדי אנשים, וסטטיסטית, כבר די סביר להניח שהרוצח הבא, המתנקש הבא, המפגע הבא, הקאט הבא, הקבוצה הבאה שהולכת לייצר פה אירוע אלים שישנה את המדינה, היא כבר פועלת.
אז התובנה שלך היא...
חייבים לעצור את זה.
אז התובנה שלך היא מה, למתן את האירוע?
כן, חייבים לעצור את זה ולייצר שיח כמו שאתה ואני מנסים, כמו שאתה ואני מנסים לעשות. שזה שיח שבו מותר לדבר, המאזינות והמאזינים, מאזינים אומרים, לא מסכים, הוא מדבר שטויות, אבל אני יכול להקשיב לו. היום אנשים לא מקשיבים בכלל לשום דבר כבר. אתה אפילו לא מתחיל לומר את טענתך. אני רואה את זה גם בפוסטים שאני כותב. היום כתבתי פוסט שהתחיל במילים נחל האסי, שהוא בכלל לא היה על נחל האסי, אלא על זה שאנחנו, כתבתי משהו בסגנון, בישראל אפילו על מחלוקת כמו פפסי או קוקה קולה, חומוס או טחינה, לאפה או פיטה, הופכת להיות עניין של חיים ומוות וימין ושמאל. אי אפשר כבר להחזיק שום דעה בלי שאתה זה. ואמרתי, זה מטורף. שהוא רנף חצי מהתגובות על נחל האסי. אמרתי, וכתבתי שם, אין לי דעה, אין לי דעה, לא רוצה לקחת דעה, לא רוצה לקחת דעה, אבל הם מכריחים, הם כאילו מושכים אותך בכוח. היית לומר מילה, משייד.
אז אני חייב להגיד לך...
אז אני מנסה לעצור את הטירוף,
בדרכי. אני מבין מה שאתה...
מימין אומרים לי, אתה משתף פעולה עם השמאלנים, משמאל אומרים לי, אתה מסית נגד ציבור שלם ואתה נותן רוח גבית לביבי, באיזשהו שלב אתה אומר, אתה יודע מה? פאק איט, אני כותב מה שאני מבין, וכולם יקחו מה שהם רוצים.
מסכים ומבין, א', אני חושב שצריך בהקשר הזה עוד ועוד ועוד את הדעות האלה ואת המורכבות הזאת, כי זה באמת לא שחור ולבן, והסכנה פה היא באמת כמו שאתה אומר. אני אגב חושב, כשמדברים פה על כל היום על מלחמת אחים וכו', אני חושב שאנחנו לא שם. אני חושב שמה שאנחנו רואים ברשתות לא מייצג את החברה הישראלית באמת. ברור שיש פערים, אם אתה שואל אותי אם הפערים לא היו יותר גדולים בבית מקדש ראשון, בית מקדש שני, 68, 74 אחרי מלחמת כיפור, 95 וכן הלאה, אני חושב שהיו כיתובים יותר גדולים בחברה. אני חושב שהרשתות החברתיות מעצימות דרמטית אירועים.
היא חסמה אותי בחיים האמיתיים, בלי מסכים. לדבר איתי, כי אמרתי שהסכם השלום עם איחוד האמירויות הוא הישג טוב למדינת ישראל.
ברור, אז שוב, אז השאלה, אבל השאלה אם היא חסמה אותך, או מתוך 100 חברים שלך היא 2 מ-100.
אבל אני מדבר עליו, על אחד.
כן,
היא נכון? היא חוסמת ולא יש אקדח. היא חוסמת, והברוש מאחד כזה אומר, בוא נזרוק רימון למפגינים. זה הפחד. אחד צריך,
אני מסכים עם הפחד.
אחד, לא צריכים יותר. אחד.
עם הפחד ועם הסכנה אני מסכים, אני רק חש שעושים עוול טיפה לחברה הישראלית, שאומרים פה, כי בסוף אתה ואני מסתובבים במלא מלא חברות, במלא מלא חברות וחברות, ואנשים מפסיפס הישראלי. אתה לא הולך מכות עם אף אחד, אף אחד לא מאיים עליך כשפוגשים אותך ברחוב, ברמה האישית. אני מניח שחלק פרגנים אותך, פרגנים לך, וחלק אומרים, תשמע, לא מסכים איתך, אף אחד לא בא אומר, אני אפרק אותך במכות, אומרים עליך, אללה. אנחנו לא שם, בשמחתי הרבה. אנחנו צריכים את הקו שאתה מדבר עליו, צריך להמשיך אותו, אין ספק. לצד זה אני חושב שעוד לא מה שנקרא כצעקתה, אבל התחלת לדבר על נחל האסי. ויש כמה נושאים שאני חושב שבוא נדבר עליהם קצת, שקרו השבוע, שהיו אתה יודע, בפריזמה או לא היו. ואפרופו נחל האסי, אני כתבתי על זה השבוע, לפני כמה ימים, שבוע, שבועיים, בא אליי שכן שלי, פלורנטין, בבניין, בחור מקעקע, בחור מקסים, וסיפר לי את הסיפור. עוד לפני שזה ככה צף ברמה התקשורתית, ברמה הזה, ואמר לי, תקשיב, יש פה עוול נוראי. שלח לי כל מיני חומרים, אמרתי למפתח, אני מתעמק, אני קורא וכו'. תעמקתי, קראתי, מקצה לקצה, קראתי, ראיתי טאצות מ-38, קראתי, תעמקתי בזה.
אמר לי, תקשיב.
למדתי. אמר לי, תקשיב, אין לנו פה. אני לא עושה את זה בקמפיין, לא בתשלום, לא שום דבר. אומר, אין לנו פה, אנחנו מרגישים שאנחנו נלחמים פה בתחנת רוח, ונעשה פה עוול אמיתי. ואתה, אנשים מקשיבים לך, קוראים אותך, בוא דבר על זה. אמרתי, אני אתעמק, אני אכתוב. התעמקתי, כתבתי, שלחתי גם לכמה חברים ששמחתי אחר כך גם עסקו בנושא הזה. ושמע, אתה מסתכל על אירוע שלכאורה, אתה יודע, הוא קיבוץ, באיזה אזור, אתה לא יודע איפה זה אפילו.
זה כאילו סכסוך לא נדלן, סכסוך טריטוריאלי קטנטן.
מיקרו של המיקרו.
כן.
אבל למה זה נהיה, עזוב שנייה רגע את העניין התקשורתי, למה זה נהיה משהו גדול יותר?
מלחמת כל וכל, כן.
למה? כי יש פה נרטיבים. יש פה נרטיבים עמוקים.
נכון.
עכשיו, שכן שלי הזה, הוא לא גר בבית שען, והוא לא, כאילו, כמו שמתייגים את אנשי בית שען וכן הלאה, הוא בא, אומר, אח שלי, זה שלך, זה שלי, אותו דבר. אבל זה לא רק שלך ולי אין כניסה. אין שום סיבה שלך יהיה כניסה ולי לא יהיה כניסה. עם כל הכבוד, זה לא המדינה של אבא שלך ולא המדינה של אבא שלי, זה המדינה של כולנו. יש לך גישה? גם שלי תהיה גישה. כמה דרישה כל כך בסיסית, לא קשור למלחמת הדתות וערים וקיבוצים. אממה, כמו בכל דבר, יש את מגמת הטרמפיזם. וישר ההון והאינטרסים. אבל תשמע, אתה רואה משם את החומרים, אתה רואה משם את התמונות, ואני ראיתי כמה וכמה הפגנות לפני שזה הגיע לתקשורת. ראיתי לך מה אני קראתי ולמדתי וראיתי. ראיתי אנשים מגה פיספולים, מגה של המגה פיספולים, באים מה זה בטוב, ראיתי חובשי כיפה, ראיתי אשכנזים ומזרחים, וראיתי גילאים, וראיתי מבוגרים, וראיתי אנשים שבאים עם דרישה שנראית לי מגה לגיטימית. הם באים ואומרים, אח שלי, פתח את השאר, תן לי גם. זה לא שלך. יש חוק במדינה.
זה לא בריכה פרטית, שכם להסביר את זה, זה לא בריכה פרטית של הקיבוץ. זה נחל.
זה נחל, יש חוק במדינה שאומר שנחלים ומקורות מים,
ברור.
הם של כולם.
באמת.
יש חוק.
באמת.
הוא בא, מבקש לצלול שם, לשחות שם, לעשות מה שהוא רוצה שם. הוא לא מבקש איזו דרישה מיוחדת. ואומרים לו, סליחה אדוני, אתה לא נכנס לפה, יש פה שער, ומביאים מאבטחים, וראיתי נגיחה שאיזה ילדון עם ציציות מקבל, ועוד סתירה שמקבל ילד אחר. על מה? עכשיו, אני אומר מהכובע של היועץ תקשורת, החברה האלה בקיבוץ עשו כל טעות אפשרית. הם הביאו לכך שהם, ניר דוד, אין לי כזאת תחושה כלפיהם, אבל אחד המקומות הכי שנואים בישראל היום האנשים האלה, שונאים אותם. עכשיו, על מה אתם, במקום לפתוח מלכתחילה, לעשות את הדבר המתבקש, לבוא במגע, לדבר, לנסות לדבר עם האנשים, כל זה הלכו לראש עיריית בית שען, וניסו פוליטיקה, במקום לדבר בגובה העיניים, ליזום מהלך, הם הגיעו למצב שהם צריכים להביא מאבטחים, ולשים גדרות טייל, ועוד שנייה מביאים כיפת ברזל, כשבסוף, אתה מסתכל על הפגנות, אתה לא עכשיו עושה השוות בין כל ההפגנות, לא היה פירוטכניקה, לא הרימו בובות, היו חבר'ה עם מגפון, עם טענה צודקת, אבסולוטית וברורה, שההיגיון הפשוט ניצח. ואתה יודע, שמתי דגל של, שמתי תמונה ביום שישי, כשחבר שלי היה שם וכתב לי תודה רבה, ושלח לי משם תמונות, איך זה נראה, לי זה הרגיש באופן, אתה יודע, זוי ופרדוקסלי, שמתי תמונה של דגל הדיו, אתה יודע, כבשנו את אומרשרה, שאני יודע מה, זה הרגיש כמו איזה מבצע צבאי שהם, בחיית דינק.
הסביר לי מישהו אתמול דבר יפה. הוא אומר, יש בישראל תופעה מסוכנת. אנחנו אומרים את זה, זה פודקאסט נו פילטר, אז אני מרשה לעצמי לדבר בלי פילטרים. חבר אמר, לא אני. הוא אומר, יש בישראל תופעה מסוכנת, הוא אומר, שכל מקום מגניב, טוב וקולי, מגיעים ארסים ומזהמים אותו.
כן.
הוא אומר, יש לך מועדון מגניב בתל אביב, next thing you know, מגיעים ארסים. עכשיו, אנחנו לא עושים סלקציה להם כי הם מזרחים. אנחנו עושים סלקציה כי זה המועדון שלנו, וזה החבורה שלנו, ולא רוצים אותך בפנים. עכשיו נגיד אנחנו היינו נוסעים לתאילנד, זה מישהו אומר לי, נגיד נסענו לתאילנד בשנות ה-90, פתאום ארסים אומרים, יש כוסיות בתאילנד, נבוא לתאילנד, ועכשיו כולנו בורחים מתאילנד, הלכנו לדרום אמריקה. עכשיו דרום אמריקה מלאה ארסים, הוא אומר, אנחנו עכשיו נוסעים לדרום אפריקה, ידעת זה טרנד חדש?
כן, ניו זילנד, דרום אפריקה, ועכשיו יהיה לנו את האמירויות.
לא ידעתי.
הנה.
אז עכשיו האיכותיים בורחים במרכאות מהארסים לדרום אפריקה. עכשיו זה אותו סיפור בדיוק. גרים החבר'ה הזה בניר דוד, שהם אחלה חבר'ה, מלח הארץ, אנשים טובים, אין לי מילה רעה לומר עליהם.
כן.
והתרגלו שזה שלהם.
נכון.
ופתאום בית שען, הם אמרו, חבר'ה, יש פה נחל נחמד, יש פה אולי גם כמה בחורות יפות, בוא נשחק גם אנחנו. אומרים, רגע, מה, הארסים רוצים להיכנס ל...
כיבוד שלנו.
זה שלי.
זה שלי.
זה שלי. נכון. עכשיו, תשים לב אגב. חרדי יעבור לגור בשכונה בלב תל אביב, אבל שכונה שהיא חילונית הארדקור. איך יסתכלו עליו? גם אם לא יגידו לו כלום, הוא יראה שם כמו חייזר. עכשיו אנחנו, מדינה, דיברנו על השבטים האלה, ודיברנו על העובדה שאנחנו נורא, אני מרגיש, אמרת, הבחנה מאוד יפה שזה נרטיב. זאת אומרת, אתה מלביש על החתיכת מים הזאת, 2 מטר על 2 מטר, מה הרוחב של הנחל הזה כבר, אתה מלביש עליה את כל הדיכוי של הקיבוצניקים, את העירוניים, את כל הדיכוי של האשכנזים, את המזרחים, את כל הדיכוי של ישראל החדשה עם ישראל הישנה, את כל הדיכוי של האדם הלבן עם האדם השחור. הכל מתלבש על הסיפור הקטן הזה, ואין מי שיגיד, חבר'ה, פאקינג, תרדו מהעץ. זה לא מלחמה על מעברות, זה לא מלחמה על צדק למזרחים, זה לא מלחמה על גזענות של אשכנזים, זה לא מלחמה קיבוצניקים או עירוניים, צאו מזה. אבל כשהוא אמר לי, תקשיב, באים הארסים מזהמים לי את החיים, זה מה שהם עושים לי. הוא אומר, גם אני הלחמתי. אז הוא אומר, פשוט לא עושים להם סלקציה. הוא אומר, הם לא עברו בסלקציה.
כן.
ועכשיו הם צועקים ואומרים, תן לי לעבור בסלקציה בניר דוד.
כן.
עכשיו, זה מרתק. וזו ישראל החדשה שדיברנו עליה כשהתחלנו את השיחה.
נכון, נכון, נכון.
יש ישראל חדשה, אתה צריך לקבל את זה.
הם מסתכלים עליו כאיזה, באיזשהו מקום.
כפולש, כפולש, מוזר.
ואני אומר לך שהסיפור הוא, מי שהפנה את תשומת ליבי והאיר את עיניי בנושא הזה, זה שכן שלי, שרחוק מאוד מהדימויים, הוא בכלל, אתה יודע, מקעקע, הוא בקטע של הוא מטייל, הוא מגיע למקומות, בסך הכל אמרתי, תשמע, זה נראה לי מוזר שזה לא פשיטה, כאילו, אתה יודע, בגמרא הזה אומרים פשיטה, אין פה בכלל שיח.
על מה הוויכוח?
על מה הוויכוח?
על מה מתווכחים אגב?
והם הכניסו את עצמם לפינה כזאת, החבר'ה שם של ניר דוד, שהם היו יכולים לפתור את הפלונטר הזה ככה, נכון. בשנייה.
זה המקום של היוהרה אגב.
נכון.
של
זה שלי.
כן.
זה שלי, מי אתה בכלל?
כן, כי זה הנרטיב של ישראל הישנה. אגב, אתה שומע המון אנשי שמאל אומרים, גנבו לי את המדינה.
נכון.
לאה רבין אמרה, נגמרה לי המדינה. נגמרה לי המדינה. המדינה לא נגמרה. דבר נורא קרה. אבל המדינה לא נגמרה. דבר היום קרה. המדינה הזאת לא הסתיימה אבל. ארצות הברית לא הסתיימה אחרי רצח לינקולן. ארצות הברית לא הסתיימה אחרי רצח קנדי. היא לא נגמרה. קרה אסון גדול שטלטל את אמריקה. היא לא הסתיימה. גם ישראל לא הסתיימה אחרי רצח רבין. קרה אסון נורא, שבר גדול. שאסור שיקרה שוב, וצריכים לעשות הכל כדי שדבר כזה לא יקרה לעולם. אבל ישראל לא הסתיימה.
ואני אומר לך שבעניין הזה...
ובשבילם ישראל, שנכנסים ארסים, נכון? למרחאות למים שלך, למסיבות שלך, או נכנסים דוסים, סליחה, למרחב הציבורי שלך, ומעזים לראות ככה, או לבקש דברים מסוימים, זו ישראל שמבחינתם נגמרה.
כן.
הזיזו להם את הגבינה. הזיזו להם את ישראל. ואו שתהיה פה הפנמה, שיש פה גבינה חדשה לכולנו, אין יותר גבינות ישנות. הגבינות הישנות הסתיימו, it's over.
ואתה יודע מה מחדד אותה עניין, אפרופו אסי?
כן.
שזו מחאה שצמחה מלמטה.
נכון.
מיוחדת מאוד, הרבה זמן לא ראיתי מחאה שככה צומחת מלמטה, יפה. ומצאתי את עצמי שאלדד יניב ואני, שאנחנו חלוקים ויושבים ומתעמתים באיזה, אתה יודע, ברוב המקרים, באותה דעה, כתבנו כמעט אותו דבר. זאת אומרת שזה בדיוק השעטנז הזה שאתה מדבר עליו. אלדד יניב ואני לא מסכימים כמעט על כלום.
אין לו ספק.
אבל פה אנחנו מסכימים, כי זה לא הכל שחור לבן. ואני אגיד לך עוד משהו על אלדד יניב, אפרופו שאני גם רואה את מה הוא מקבל ומה הוא זה, ולפעמים כאילו גם בצדק נכנסים בו עליה. שמצאתי את עצמי בעוד, אפרופו אנקדוטה שמצאנו את עצמנו באותה נקודה. כשלקחו את חבריי, יונתן נוריך ואופר גולן וסרוליק וחברים נוספים, שלקחו אותם מחקירות עם הטלפונים של ראש הממשלה אחרי האירוע או עם זה. ומצאתי את עצמי גם, שאלדד ואני באותה נקודה אומרים, חבר'ה, זה לא יכול לעבוד ככה, זה לא יכול להיות, הזכויות הבסיסיות של בן אדם נלקחות ממנו. ולכן לקטלג ישר את כולם אוטומטית, בשחור, לבן, שמאל, ימין, צהוב, ירוק, אדום, וזה, זה השתנה. ולכן מה שאתה כותב ומה שאתה אומר, אני חושב שהוא חשוב. אני גם חושב שלפעמים אני כותב את הדברים שהם מבטאים את אותו, את אותה גישה. ולכן אנחנו צריכים באמת לשאוף לכיוון הזה, ורציתי להסביק איתך עוד כמה דברים קצרים. בוא נעשה ככה כמה קצרים.
חול פודקאסט, אנחנו צריכים לחוס רק על המאזינים שלנו, לנו אין גבולות.
היה אירוע מעניין אתמול, לא יודע...
רגע, אז אני אשאל אותך על התקשורת.
יאללה.
אתה יועץ תקשורת, אפילו...
אחר כך נדבר על זה.
אגב, יועץ תקשורת, אני שוב, בהבנותיי, מכיר את כל יועצי התקשורת בישראל, כמעט הגדולים, הקטנים, המוצלחים, הפחות מוצלחים, הטובים, הפחות טובים, ואתה בעיניי שייך לזן החדש של יועצי התקשורת, לדור החדש שלהם. לכן אני גם מאוד אוהב את הדיאלוג איתך, גם ברמה המקצועית, כשאנחנו יוצאים לדבר מקצועית, כי אתה מביא קול חדש שמייצר מורכבות של תמונה שהיא הרבה יותר עמוקה ממה ש... שוב, אני לא, כמובן לא נגיד מילה רע על איש לעולם, אבל יש גם כאן, יש שני דורות, דור שמדבר בשפה שכבר עברה מהעולם. דור שחושב שאייטם בפגושת העיתונות יותר חשוב מפוסט עם 30,000 שיתופים בפייסבוק. נו. לא.
חד משמעית.
התבלבלתם.
חד משמעית.
ואתה מבין את זה. ואני חושב שהשפה שאתה מדבר בה, לכן גם מעניין תהיה איתי לעשות איתך את הפודקאסט הזה לאורך הזמן ולשמוע את הניתוחים שלך, היא שפה תקשורתית שאותי יותר מעניין לשמוע עליה, כי אני חושב שהיא השפה שאליה אנחנו הולכים. בהיבט הזה אתה קצת מקדים את זמנך ואת החבר האחרים, ושוב, יש אנשים מעולים בתחום הזה, לא ספק. אני רוצה לשאול אותך לגבי נחל האסי. אתה עכשיו יועץ התקשורת של ניר דוד. האירוע הזה הוא קטסטרופה. הוא מצלצל לך, הוא אומר, נדב, יש לי משבר תקשורתי. מה אתה אומר להם? מצלצל, אומר, יש לי משבר תקשורתי, אני באסון גדול, אני מבין שהכדור מסתובב נגדי, תן לי יצא תקשורת.
תראה, מלכתחילה, אתה יודע, גם היועץ תקשורת הכי טוב בעולם, אני תמיד נותן את הדוגמה של המילקי. כי אם אני אתן לך מילקי, נקרא לזה גילקי, בסדר? והוא יהיה מגעיל את השואלים, מה שנקרא. גם העטיפה הכי מדליקה שאני אוכל לשים לך עליה, אתה תיטם וזה ירגיש לך בלוף, אי אפשר למכור בלוף. אנחנו לפעמים חושבים שיוצא תקשורת הם קוסמים. יוצא תקשורת הם לא קוסמים. הם לא... מי שמוכר בלופים הוא שרלטן בעיניי. יש מציאות. אז קודם כל, גם במרחב הזה, יועץ תקשורת או יועץ אסטרטגי, היום הוא מדבר גם את השיח התקשורתי, אבל גם את השיח במקום של מהמסע ומתן, החשיבה, השיח. כי השיח הציבורי והשיח הפרטני הוא אחד הם היום. כל מה שאתה מדבר היום בחוץ. כמעט זה תמיד קורה. ולכן הדבר הראשון שהם היו צריכים לעשות בעיניי, מעבר למהלך התקשורתי, הוא מהלך הסברתי. אחת הטענות הכי קשות, ואני התעמקתי בסוגיה, זה שהם לקחו לוביסטים. לקחו לוביסטים. אתה רוצה לצייר במאבק, אתה רוצה לייצר את, 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 כאילו, את הטוב ואת הרע, את, את הגיבור ואת, ואת לא יודע, הנבל, או את הדוד וגוליאת, אם תרצה. והם עשו צעדים שמראים אותם כנבלים, אני לא אומר שהם נבלים, אבל הם עשו כמה וכמה צעדים שהראו את אותם כנבלים.
שמצטלמים רע, מה שנקרא.
שנראים רע, שמריחים רע, שמצטלמים רע, ואני לא אומר אל תיקחו. אבל אני אומר, קודם כל תעסקו בעיקר. והעיקר הוא קודם כל להגיע להידברות, אבל אמיתית. הם, האסטרטגיה שלהם, כפי שאני למדתי אותה, היה ללכת להידברות, וזה גם הסכם הפשרה שהם הגיעו, עם ראש עיריית בית שאן ועם הפוליטיקה, שזה בסדר. מה שהרגישו המוחים, המפגינים, הגרעין הקשה, זה שדיברו מעל הראש שלהם ולא דיברו איתם מולם, בעיניים, בגובה העיניים. וכשאתה רוצה לנטרל במרכאות מוקש, אתה קודם כל צריך להתמודד איתו, לא להתעלם ממנו. בתחושתי, ואני לא מכיר את כל הפעולות שהם עשו, הם דילגו מעל הבעיה המרכזית, הם ניסו לא לפרק אותה, אלא לעקוף אותה. והם עקפו אותה, ומחתם ייצרו פתרון. אמרו, הנה, חלק מסוים, מי פתח, 50 מי שיוכלו להיכנס, זה לא ריצה את המפגינים. להפך, זה קומם אותם. אתם סוגרים דילים מאחורי הגב שלנו, אנחנו פה. ראש עיריית בית שאן, החבר'ה האלה לא באים לפה להפגנות, אנחנו כן. תהיה בדיאלוג איתנו. הם לא יצרו דיאלוג, הם לא יצרו אמון.
אתה יודע מה הצעד הראשון שאני הייתי עושה?
בבקשה.
איזה הצעה הייתי נותן להם? כאילו, הם חבר'ה, תפתחו את החדר אוכל בקיבוץ, תעשו שם 5 שולחנות עגולים, תזמינו 100-150 מהחבר'ה מבית שאן, ותגידו להם, בוא נפתח שולחנות עגולים, אתם ואנחנו, ונדבר. פשוט נדבר.
שזה זה.
תייצרו תמונה, תייצרו תמונה תקשורתית, תייצרו תמונה תודעתית. אנחנו יושבים כולנו בחדר האוכל בקיבוץ, אגב, הטריטוריה שלך, אתה מכניס את ישראל הלבנה, זה ישראל הלבנה ישנה, אתה מכניס את אוכל את החבר'ה בית שאנו אומרים, פה אני מנהל איתך דיון.
נכון.
ויושבים בשולחנות, כמו שאגב, ישראלים ופלסטינים יושבים, ואפשר לשבת גם עם תושבי בית שאן בניר דוד. אני מניח שאנשים יורדים, אם אתה יורד לעזה לפגוש שם עזתים, ואתה רוצה לדזנאי איתם שיח, גם בתוך ישראל אפשר לדבר יהודים עם יהודים, לא יקרה שום דבר. ברגע שאתה ממשיך לייצר את החיץ הזה ולהגיד, הם שם ואנחנו פה, אז זה הולך מיד למקום תגרני. אתה צריך לפרק, כמו שאמרת, את המוקש, פרק את המוקש, להגיד, בוא נדבר. אגב, יכול להיות שלא יקרה כלום מהשיחות, אבל עצם העובדה שאתה אומר, אני מכניס אותך לחדר אוכל שלי, ובוא נדבר, בוא נשמע לחבר'ה שלך מדברים, והחבר'ה שלי מדברים, אתה תגיד כמה כואב אותך לך, אתה תגיד מה מעליב אותי, ואגב, מה שיקרה, תסתכל לבן אדם בעיניים, תגיד, ודווקא בן אדם בסדר.
נכון.
זה כמו, אני אנטישמי, אבל החבר היהודי שלי הוא בסדר. אתה אנטישמי, יש אתה פוגש את היהודי. כי אתה אומר, רגע, היהודי הזה הוא בסדר. ככה גם עם בית שאן וניר דוד. עד שהם פוגשים אותם, ואז הם בני אדם בסך הכל.
ולכן, אגב, אני בטוח שהם עשו שהם מאמצים כאלה ואחרים, אבל הם לא הביאו אותם לכדי מיצוי, וכשזה התפוצץ תקשורתית, וזה התפוצץ להם בפנים, אנחנו במבחן התוצאה, הם התפוצץ להם בפנים.
זה נועל לא טוב.
וזה נועל לא טוב, ולא רק זה, מה הפריימים שאתה מקבל משם? אתה מקבל משם מאבטחים, חברה של בריונים, אני לא שופט אותם, אבל זה, ככה זה נראה, הולכים מכות עם ילדים. ברגע שיש פריים כזה, זה עכשיו לצאת מפה לאירוע, זה כבר אתה נמצא באירוע אחר. ולכן הם כיסו את עצמם בחומות במקום לפתוח את השערים. ולכן זה הגיע לשם. ומסו שם כמה וכמה שגיאות בהתנהלות. אגב, גם ביום שישי, שאתם כבר יודעים שיש שידור בלייב, ואתם כבר יודעים שזה אירוע תקשורתי, הכניסו חלק, סגרו עליהם את השערים, מכות, אלימות. כאילו, לא הייתה שם, לא היה שם פונקציה, שעשתה, רגע, בוא נעשה עצור, בוא נעשה חשיבה, בוא נהיה לי איתם איזשהו מסע ומתן. לא היה, הם סגרו את השערים, תרתי משמע.
אגב, תגיד לי, כיועץ תקשורתי, תגיד, אתה מנהל את האירוע הזה, נגיד עם חבר'ה מניר דוד, ויש לך גרעין של 3-4 חבר'ה, שמסרבים לקבל פעולה, שצריך לשתף פעולה, או לקבל את המדיניות שהחלטתם עליה, ומייצרים פיגועים תקשורתיים, או פיגועים תודעתיים. איך אתם מתמודדים עם זה כיועץ תקשורת? יש שלושה חבר'ה שאי אפשר לשלוט בהם.
יש פה שני דברים מאוד ברורים. אגב, זה קורה גם במפלגות שיש, אתה יודע...
כן, פתאום אנשים עושים פיגועים תקשורתיים.
נכון. לכן, יש פה שני דברים. אחד, יש פה הבנה והסבר של מה העיקר ומה התפל, והם לא מייצגים, פעם אחת, ופעם שנייה יש עניין של מנהיגות. בסוף מישהו צריך לקבל החלטה. בסוף זה עניין של מנהיגות. וכמנהיג, אתה צריך לדעת לשים את הרעשי רקע או את הדברים האלה בפריזמה הנכונה, להגיד, חבר'ה, יש פה 1,000 איש, 995 אנשים חושבים ככה ועומדים מאחוריי. החמישה האלה לא מייצגים אותנו. החמישה האלה לא מקובל עלינו דרכי הפעולה שלהם. החמישה האלה מבחינתנו הם מחוץ למחנה. ואנחנו מוקיעים את, את, את ההתנהלות שלהם. זה לא מייצג אותנו. ואנחנו, 995, לצורך העניין, מובלים על ידי המנהיג, אתה צריך פרצוף. תגיד, מי הפרצוף של ניר דוד? יש להם פרצוף? יש להם לא. מישהו שעומד שם? אין, ערב רב של אנשים.
אגב, להבדיל, מי הפרצוף של המחאה בבלפור? מי האיש שמוביל את זה או אישה? מי מדבר למיקרופון?
אני ראיתי כמה מסיבות עיתונאים של סדי. לא, יש סדי, יש שם איזה כמה חבר'ה של הקריים מיניסטר, שכחתי את השם שלו.
אבל אין את הדפני ליף.
תראה, אתה מעדיף שיהיה לך את המישהו הזה, וכשאתה במשבר כמו במיר דוד, אתה חייב מישהו כזה. בגדול, בסוף מחאה, אם אין לה איזה אבא אמינה, איזה נקודה ברורה שאליה אתה רוצה לשאוף, מישהו שנושא את המסר הזה, מישהו שיכול לנהל את השיח גם בסופו של דבר, סיכוי שלה לממש, הוא פוחת משמעותית מאשר שיש לך את הפונקציה הזאת.
בהחלט.
אני לא יודע, בטח יש, בוודאי שיש תקדימים גם שזה לא היה הגדרה ברורה בתחילת הדרך או במעלה הדרך, והגיעו להבקעה, מה שנקרא. אבל בדרכי הפעולה אין ספק שאתה מעדיף שיהיה לך פרצוף. לא בניר דוד ולא בבלפור, שזה יש הרבה מאפיינים מאוד מאוד שונים, אבל אין שם, לא היה שם את הדבר הזה, אין כרגע את הדבר הזה.
הטענה שלהם, זו טענה שאגב היא מעניינת, שוב, אני שואל אותך בהיבט של איש תקשורת, האם מחאה עוברת יותר טוב דווקא כשהיא אומרת, אני עממית, אני באה באמת מהשטח,
יכול גם וגם.
אין מאחוריי איזה צ'ה גווארה כזה, אלא אני באמת, יש פה קבוצה ספונטנית של כמה אלפי אנשים, שעולים ומוחים נגד מה שזה לא יהיה, האם זה לא דווקא מחזק את המסר?
לא, ממש לא בעיניי.
אוקיי.
מכיוון שבסופו של דבר, גם האוזן, גם העין, הקליטה שלנו היא קליטה מאוד מסוימת. כשאתה יורה עליי בליל מסרים, אני התבלבלתי. כשאתה מסביר לי או מעביר לי מסר אחד או שניים, מכיוון כזה, מכיוון אחר, מלמעלה, מלמטה, מכל זווית, אז אני יודע להתמודד ולהקל את המסר בצורה יותר טובה. במובן הזה, המחאה בבלפור, שאתה רואה ערב רב של דברים, מיצבים, מיצגים ווואטאבר, אני לא חושב שזה משרת אותם. אני כאילו לא בא עכשיו לתת להם את כל התורת הלחימה לטובת העניין הזה.
אגב, אבל הם גם...
בשורה נכון. התחתונה זה לא משרת אותם.
נכון.
זה הרומנטיזציה הזאת של יש פה וואו, וכאילו וודסטוקיזציה, כאילו של הדבר הזה, לא משרת אותם בהגעה למטרה שלהם. אם היה להם תפיסה, אמירה, אגב, אתה רואה, זה גם התחיל הרי כאיזה שמחאת עצמאים. לאט לאט עצמאים לא מצאו את עצמם שם, כי אם אתה איש ימין, קשה לך מאוד למצוא את עצמך בהפגנה נכון. הזאת, כי בסוף מה אמרים? און שלטון עולם תחתון, קריים מיניסטר, לכלא נתניהו בוגד, וכל מיני אמירות כאלה. איזה איש ימין יכול להזדהות עם זה, גם אם הוא עצבני על הממשלה, עצמאי שנדפק, יש לו הרבה מאוד דיכאונות וקריזות וכו'. איך הוא ימצא את עצמו שם?
כי היינו כבר בשלוש מערכות בחירות, שבהן בחנו רגשית את שתי הקבוצות. הצד הימני במשך שנה התבצר בבחירה שלו. ועכשיו אתה בא ואומר לו, שלוש פעמים הלכת לקלפי ושמת נתניהו, מחל או מה שזה לא יהיה, ועכשיו תשכח הכל בדקה אחת, ותגיד שהוא מושחת, זה לא הולך ככה. גם אם יש את המצוקה, זה מה שניסיתי להסביר לחבר'ה, גם אם אתה מצוקה, גם אם אתה אמת, אתה מובטל, גם אם העסק שלך קרס, אתה לא תלך עכשיו ואת כל השקפת עולמך האידיאולוגית והפוליטית תשים בצד, ולא רק שתוותר על נתניהו, אלא גם תגיד הוא מושחת וזה, ואני מוותר על כל האמת שלי. כי אם אתה במשך שנתיים אמרת נתניהו אינו השם, רוטפים אותו, רוטפים אותו, רוטפים אותו, אז עכשיו כי אתה רעב, תגיד לא, נתניהו השם, לא רוטפים אותו, הוא בעצם מושחת, ההיגיון האנושי לא עובד ככה.
ולכן...
וזו הטעות העקרונית הגסה שלהם שהם לא מבינים.
אתה צודק.
הם לא מבינים.
מסר שהוא גם פטלי. זה מסר שהוא לא ניתן גם לדיאלוג. אתה קבעת, הוא מושחת, וזהו, בימות העולם. עכשיו, מה זה משנה מה המצב הכלכלי? גם אם נהיה עכשיו, אתה יודע, עשירי עולם, הוא מושחת, אז מה זה רלוונטי? למצב בכלל במדינה. הם ייצרו לעצמם איזשהו רדיוס, איזשהו הפחתה דרמטית ביכולת שלהם לייצר מחאה גדולה, ברגע שהם התבצרו תחת מסר שהוא מסר שבסוף אתה רואה כמה אנשים דה פקטו נמצאים מאחוריו. עכשיו, ואני אגיד לך עוד משהו בעניין הזה, וזה מהזווית התקשורתית. בסוף, בסוף, בקצה של האירוע הזה, יש לך 10,000 איש שם, 20,000 איש שם, כולל בגשרים וכו' וכו'. עכשיו, תשמע, אני אגיד לך ככה. אני יצאתי גם נגד חבריי שמזכרו את זה שכולם שמאלנים ושכולם אשכנזים. אני נגד ההכללות האלה, זה הכללות מסוכנות שמובילות בדיוק למקומות שאתה מדבר עליהם המסוכנים. אני חושב שיש שם אנשים בכל הגילאים, יש שם אנשים לא יודע, מכל הקשת הפוליטית, כי בסוף זו מחאה שהיא מסוימת, אבל בכל הגילאים, מכל הארץ, זו מחאה...
צבעים, טעמים...
הכל, באמת. ואני אגיד לך יותר מזה, רובם אנשים על הכיפק, שומרי חוק...
אין ספק.
וכו', ואת המקומות שצריך לשים בצד, ההסתה וכו', חבל לי שלא מגנים יותר ולא יוצאים נגד זה יותר.
אין ספק.
לצד זה, כשאתה ממסגר את זה, או מנסה למסגר את זה, כמחאה של מדינה, או מדינה במחאה, או כל מיני דברים כאלה, שבסוף המספרים הם פרומיל. ואי אפשר, אי אפשר לרמות אותנו, אני, זה לפני 15 שנה סך הכל. כשאתה מסתכל על, על הגירוש מגוש קטיף, שגם, אתה יודע, אפרופו סמנטיקה, התנתקות, גירוש, כשאתה מסתכל על הגירוש מגוש קטיף, ואתה מסתכל על המספרים שהיו שם, והפגנת ה-100,000, וה-250,000, והחיבור עם, אתה יודע, הצעדה וההליכה של עשרות אלפי אנשים, זה מספרים במקומות אחרים לחלוטין, על מה אתה מדבר? עכשיו, אם היית קורא לזה אז מדינה במחאה, שאני לא חושב שזה היה נכון להגיד את זה, אוקיי. אבל כשאתה קורא לזה מדינה במחאה, עכשיו, שזה פחות במספרים, שאני לא בטוח שזה מייצג קשת, נגיד, פוליטית רחבה יותר מאשר שהיה אז, אחרת, אבל לא רחבה יותר, אז אתה, בסוף אתה לא, אתה יודע, אתה לא יכול לשקר לאנשים כל הזמן והם יקנו את זה. ואני חושב שהתקשורת במקום הזה נותנת בוסט מטורף, ומסגרת את האירוע הזה ומייצרת לו רומנטיזציה עצומה, אתה יודע, בממדים, שהם לא הולמים את האירוע. ואני מעריך אנשים שמתמידים, אני מעריך אנשים שיוצאים לצמתים, כשחם ובמוצא שבת, ושמים בייביסיטר, וואלה, על הכיף כיפק. אבל אני חושב שהיה פה איזשהו ניסיון, שגם היה במחאה החברתית וכו', אבל שהתקשורת להעביר איזושהי עמדה שהיא יותר קרובה אליה.
תגיד.
אני אספר לך עוד נקודה אחת. ישבתי עם שלי, אשתי, ישבנו במרפסת.
שם מדהימה אגב יש לך.
לגמרי.
מדהימה.
לגמרי.
שכחת להביא לי מה שהכינה לי, אבל בסדר.
נארגן את זה, אל תדאג.
כן, אוקיי.
וישבנו במרפסת ושמענו כזה, יש לנו תינוק עברי, בן שנה ועשרה חודשים, ביתרי אמיתי.
תבין, פה אני צריך לעצור אותך. תבין, תן לילד לבחור. תן לילד לגדול.
אני אתן לו לבחור מה שהוא רוצה.
אחי, אתה יודע איך זה ייגמר. אתה יודע איך זה ייגמר. הוא ילד הפועל, אתה יודע את זה.
זה לא יקרה.
אתה יודע שהוא ילד הפועל.
זה לא יקרה.
אנחנו יודעים.
אני אגיד לך מה.
אוקיי.
הוא יבחר מה שהוא רוצה. באמת, כל דבר שהוא רוצה, חוץ מהדבר הזה. זה דין, כאילו. מה שהוא רוצה, יבחר.
אבל אתה מבין שאתה דוחף אותו לזרועות האדומים עכשיו, כשאתה אומר,
חס וחלילה. לא, לא, אני אבנה את זה נכון.
כן.
אבל תשמע. תשמע. אנחנו יושבים במרפסת, ואנחנו שומעים בכי של תינוק.
אוקיי.
בכי של תינוק, אתה יש לך כבר גילאים, יש לך חיה, אתה כבר במקומות אחרים.
אצלי יש בכי אחר כבר.
בכי אחר, בוחרים בדברים. אבל אתה שומע תינוק בוכה, אתה שם נדרך. ואז אתה קולט שזה לא התינוק שלך, אז כבר זה לא מעניין אותך, זה צרה של אחרים. אני טוען שכל ההפגנות שהיו, של יוצאי אתיופיה, של הנכים, שחסמו צמתים, שאני נגד זה אגב, גם אם זה נכים, לחסום צמתים זה לא לגיטימי בעיניי. אבל גם של הנכים, גם של ההתנתקות, של הכתומים, מה שנקרא, וכן הלאה. ובכלל, כל ההפגנות האלה היה בכי של תינוקות אחרים. לא מעניין, אז שומעים שזה היה, זה תינוק אחר. פה ההתגייסות הייתה, זה התינוק שלי. התינוק שלי ואני צריך לשמור עליו. ולכן אתה רואה עיתונאים בהיקף בלתי סביר ביחס להפגנות אחרות שנמצא שם. ואני אומר לך, מעולה, אני שמח שעיתונאים הולכים להפגין, כי קודם כל הם בני אדם ואחר כך הם עיתונאים. אבל לצפות לסיקור במרכאות הוגן באירוע הזה, אי אפשר לצפות.
אני אגיד לך על זה שני דברים. א', אני אומר כבר שנים לעיתונאים, תגידו מה אתה מצביע? הכל בסדר. אגב, בארצות הברית כולם יודעים מי רפובליקני, מי דמוקרטי.
לגיטימי לחלוטין.
אין סודות. יש רק שתי אפשרויות, אז זה לא כזה דרמה. אבל אתה יודע מי רפובליקני, מי דמוקרטי, אנשים נשארים בחיים. ואף אחד לא מטיל ספק בלגיטימיות שלהם. פה בארץ זה חשאי. אני יודע מה מצביע, פלוני, מה מצביע, אלמוני, בלי שהוא אמר לי. כולם יודעים מה הוא חושב.
ברור.
זה בסדר. תגיד את זה לפחות, תהיה. אני אומר, אני הצבעתי עבודה. הכל בסדר, נשארתי בחיים, לא פיתרו אותי, זה לא בעיה אתית, הכל בסדר, מה הבעיה עם זה?
נכון.
עכשיו, אגב, אתה רוצה לעלות להפגנה, בעיניי יש בעיה עם זה שעיתונאים מפגין. הכל בסדר, אבל אתה חושב שזה בסדר?
לי אין שום בעיה שהוא מפגין.
בעיניי זה לא בסדר שהוא מפגין. למה לא בסדר שהוא מפגין? כי אחרי זה הוא חוזר למערכת. והוא חוזר למערכת, והוא יושב בתפקיד עורך, משכתב, מעצב, צלם, כתב, מה שזה לא יהיה. והוא, אין מה לעשות, הוא בן אדם, אחרי הכל, אני לא מאשים אותו גם.
נכון.
חברים שלך שם, אתה מאמין בזה אידיאולוגית.
נכון.
בטח עברת גם איזו חוויה רגשית שם.
נכון.
איך אפשר לצפות מישהו שיחזור אחרי זה לכתוב טקסט, או לערוך תמונה, ושהוא לבחור תמונה לאתר, שזה לא ישפיע עליו.
נכון.
אין דבר כזה.
הכי אנושי.
אז לכן, בעיניי, לפחות תגיד, שמי איציק, אני עיתונאי, ואני מפגין נגד נתניהו בבלפור. זה בסדר אגב, תגיד את זה.
מסכים.
אבל אם אתה לא אומר, ואחרי זה אתה, עורך מהדורה, או מגיש, או כותב, אז בעיניי זה כבר לא בסדר.
פה הפער, וזה משתקף.
זה כבר לא בסדר.
וזה משתקף, זה בא לידי ביטוי. אתה מרגיש, תשמע, אני מרגיש את זה, אני חי את זה, אני מרגיש את זה, ואני חושב שיש פה חוסר הוגנות. ואני חושב שיש פה רומנטיזציה, והבניית מציאות הרבה פעמים, ולא תיאור מציאות. וזה הכי טבעי, כי זה הבכי של התינוק שלהם. זה הבכי של התינוק שלך, אז אתה מרגיש קרוב יותר.
אתה יודע מה זה מזכיר לי, אגב? אתה זוכר, אשל, היה איזה מוצאי כיפור, או מוצאי, זה היה מוצאי כיפור, אני לא בטוח שזה היה מוצאי כיפור, לפני איזה 20-25 שנה, שקרסה מרפסת בירושלים. יצאנו מכיפור, מהדורת חדשות ראשונה של 8-9, או מה שזה לא היה, והיה מבזק בחדשות, אסון בירושלים, מרפסת קרסה, עשרות נפגעים. והיה איזו שעה מטורפת. וזו הייתה תקופה, טרום האינטרנט, טרום הוואטסאפ, טרום הזה, ולא היה לי באמת, עוד לא הייתי עיתונאי הזה דעתי, לא הייתה לי גישה ללא, לא, 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 הייתי בטירוף, יואו, אסון בירושלים. וזה היה המבזק של 9. ב-10 זה כבר ידיעה שביעית, ואומרים, בקריסת מרפסת במזרח ירושלים, נהרגו 20 אנשים.
המילה מזרח.
זהו.
כן.
אמרו, מזרח ירושלים, 20 אנשים נהרגו, מה שלפני שפתחת מהדורות, אסון בירושלים, אתה אומר כבר זהו, כל המדינה תיכנס עכשיו לסרט ולטירוף ותמונות והלוויות וילדים ופתאום מזרח ירושלים, ידיעה שביעית, שעה אחרי! שעה אחרי, זה הדוגמה של התינוק של, הבכי של התינוק עכשיו.
מסכים מאוד.
שיבכו, מזרח ירושלים, הכל בסדר.
כן.
באמת, שור ענף בבוקר כבר לא יכולת למצוא על זה כלום, בשום מקום, לא דיברו על זה.
נכון.
שזה מזעזע.
נכון.
זה מטורף.
אבל אתה יודע מה השתנה במובן הזה? הכל נכון, אני מסכים. מה שהשתנה, אגב, והאפליה התקשורתית הזאת היא תקפה גם להרבה מאוד אוכלוסיות אחרות, גם לערבים. מה שהשתנה בעיניי בעניין הזה דרמטית, זה דבר אחד, הרשתות החברתיות. כי אם בעבר אתה היית מסתכל ואומר, טוב, אולי כולם ככה חושבים, אולי ככה צריך להתנהל, ואולי זה הדבר החשוב באמת. היום אתה רואה ברשתות החברתיות שכשאתה כותב משהו ואנשים אמוציונליים כלפי זה, אנשים מרגישים כלפי זה את, אתה יודע, איזושהי תחושה, וזה מקבל נפח מטורף, ואתה רואה את התפוצה שהיא משוגעת, אתה מבין שזה כנראה חשוב, שזה נוגע לאנשים, שזה משפיע עליהם, שזה מעורר בהם, אתה יודע, איזשהו רגש, וכשאתה רואה את זה, הקרוס בורד, ברשתות החברתיות, וזה לא מוצא את עצמו בפול פריים, בתקשורת המרכזית, אז אתה מבין שאתה, יש פה פער, וזה פער, שהוא בין מה שאני רוצה לראות, או להקשיב, או שיהיה עליו דיון, לבין מה שאני רואה דה פקטו. ולכן אני חושב שאתה רואה את הדעיכה של תקשורת המיינסטרים, כי דה פקטו נוצר פה גאפ מטורף. מטורף, מטורף. וזה שינוי דרמטי.
אנחנו הולכים, תראה, כבר שעה ורבע, ואנחנו רוצים לחוס על מאזינות.
תראה, רצינו לדבר על עוד הרבה דברים. רצינו לדבר...
בוא ניקח נושא אחד שאתה אומר, בוא נעשה עוד אליו להגיע.
ונדבר קצת על ההמשך. אז תראה, אז בוא ניגע ב... יש כמה נושאים שכאילו רצינו עוד לדבר עליהם. רצינו לדבר על הקטע של האמירויות, על כל היחס שזה. אני חייב להגיד לך שאני כאילו קראתי, פתחתי הארץ, חשבתי שיש אירוע של אבל, אבל חשבתי שהם היו אומרים להיות מבסוטים, כי כאילו...
אני חושב שיום אחד...
כי כאילו... הבן אדם
בשלום. אני חושב שיום אחד... לא יודע מתי היום הזה יגיע. אולי עוד 3 חודשים, אולי עוד שנה, אולי עוד 5 שנים. אנחנו נסתכל לרגע הזה, בדברי ימי השבר שעובר השמאל הישראלי, ונראה אותו כרגע מכונן. כי היום שבו השמאל, הרי השמאל לא יפגין נגד בגין ב-78, והשמאל לא יפגין נגד מן הסתם רבין ב... ירדן, ולא יפגין נגד נתניהו בהסכם וואי. לא יפגין. הוא אמר, אתה הולך לוואי, כל הכבוד, אני שונא אותך נתניהו. זה היה אחרי רצח רבין עוד. אני שונא אותך נתניהו, אבל הלכת לוואי, עשית מעשה טוב. הגענו למצב שבו גם כשישראל מביאה הסכם שלום עם מדינה סונית, שמממנת את חמאס ואת הרשות באופן שוטף הרבה שנים, שמעולם לא פתחה את הפה ואמרה, אני תומכת בישראל, יש קשרים חשאיים, יש נציגויות מסחריות שהן מתחת לרדאר, סבבה. אבל לומר בכל רם, באופן פורמלי, למיקרופון, האויב השיעי, עיין ערך האיראני, יותר מסוכן בעיניי מהאויב היהודי, זה היסטוריה. כשאדם מוסלמי אומר, מוסלמי אחר בעיני יותר מסוכן מיהודי, ואני מוכן עכשיו לקרות הסכם עם יהודי, הסכם שלום, הסכם דיפלומטי, הסכם לגירות ביצים משותף, לא משנה מה, אבל אני אומר בגלוי, האיראני מלחיץ אותי יותר מהיהודי, ואני מעדיף הסכם עם היהודי, זה רגע היסטורי במזרח התיכון. עכשיו, מי שלא חי פה במזרח התיכון ולא מבין, אנחנו כל הזמן דיברנו על, אנחנו גם אגב כימנים, כן? ימנים שאומרים לעצמם, אין עם מי לדבר. הערבים הם אותם ערבים והים אותו ים. אני אומר, זה גם שינוי תודעתי בימין צריך להיות. יש עם מי לדבר גם בצד השני. זאת אומרת, גם בצד השני, בצד של האמירויות, שיש הרבה מאוד מדינות ערביות, חפצות, חיים. זה כבר לא כל הערבים. זה כבר לא הערבים הם ערבים ואין לפתוח בערבים. לא. עכשיו, אם הימין לא יעבור גם את הסוויץ' הזה, ויגיד, אני מתרגל לרעיון, שכן, שיהיה פה מזרח תיכון חדש, שבו מדינות, אגב, כמו בכל מקום נורמלי אחר בעולם, יש להם אינטרסים. כלכליים, אסטרטגיים כאלה, אסטרטגיים אחרים, ולא, זה ערבים מול יהודים על עיוור.
כן.
כי לראשונה אנחנו רואים מהלך שבו זה לא ערבים מול יהודים על עיוור.
נכון.
כי את כל השלום שעשינו בעבר, זה עם מדינות שיש לנו גבול איתן. ירדן,
מצרים.
מצרים, מן הסתם עזה, זה כן. מה שזה לא יהיה, איך נקרא לדעת הישות הזאת, אבל זה גבולות, אנשים נלחמו איתנו ושהיה להם איתנו ממשק. לראשונה באה מדינה שהיא שם, שם, שם. אני רוצה עוד כמה אנשים יודעים למקם אותה על המפה אפילו, כן. אם יגידו להם, קחו מפה של העולם, תמצאו את איחוד האמירויות. ואומרת, אני באופן גלוי אומר, אני שולח ליהודים לחיצת יד, בכל רם. כשהליגה הערבית אמרה לפני 20 שנה בצורה ברורה, עד שלא יוסדר עניין הפלסטיני, לא יהיה שום דיאלוג עם יהודים וישראלים.
ולכן...
וכשהם עושים את זה, זה game changer היסטורי.
ולכן...
וזה מטריף אותי שעיתון הארץ, שאני עבדתי בו הרבה שנים, וחבריי, אני באמת תמיד אומר לכולם, אני מפייניק. אני מפייניק. אני רביניסט. אני מורשת רבין האמיתית. ציוני, אבל מכבד את העובדה שיש פה... מופעל התיישבות ישראלי וציוני, אוקיי? מכבד את העובדה גם שיש לנו שכנים, שנצטרך לחיות איתם באיזשהו פתרון, באיזשהו הסדר, זה לא ייגמר, הם לא ייעלמו יום אחד, ואני מוכן לוויתורים. מצד שני, מדינת ישראל היא הערך העליון, והיא חשובה לי יותר מכל, וכל אדם שאומר לי שלום, אני מחבק אותו, אומר לו, בוא, העיתון הארץ, אחי, ביום שבת פרסמתי, ראיתי דבר לא מתור, ראיתי דבר לא יאמן. שלום עכשיו, אומרים, זה לא השלום האמיתי. שלום, זה השם שלהם.
תרלול מערכות.
שלום, עכשיו קוראים להם. לא קוראים להם החזית השמאלית הדמוקרטית. לא קוראים להם, הם קוראים להם שלום עכשיו. אחי, אבל הנה השלום, הוא עכשיו. אתה לא רוצה? לא, לא, לא. זה לא שלום טוב, כי נתניהו חתם אותו. צריכים שלום עם פלסטינים בלבד. אני אגיד לך מה, גם נתניהו עכשיו מביא את אבו מאזן לקמפ דיוויד, והם חותמים שם על הסכם שבו אבו מאזן אומר, אני נשאר במוקטה, ומגרד לעצמי את הבית צ'כי, ולא יותר לא מבקש שום דבר, וישראל תעשה מה שהיא רוצה, גם אז יגידו לא, לא, נתניהו.
אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. אני רוצה להגיד לך בעניין הזה.
זה בעיניי לאבד את חוט השדרה האינטלקטואלית.
תרלול מערכות.
אני כבר לא מאמין לך.
נכון.
עכשיו, אם אתה שמאל ישראלי, אני אמרתי לך, אני רואה את עצמי כבאמת מפאיניק אמיתי. אתה מאבד את התוקף שלך בדיון.
את הלגיטימציה הבסיסית של העמדה.
אתה לא יכול לאחז להפגיע לי עוד חצי שנה ולהגיד תנו זכויות לפלסטינים או תעשו שלום עם לא יודע מי. אתה לא יכול. כי אומרים לך רגע, אבל היה שלום ואמרת שזה לא טוב לך.
כן.
אתה תהיה ישר.
נכון.
תהיה ישר.
נכון. זה הפוזיציה שהיא כבר, אתה יודע, ההתאהבות במותג של האנטי. ואני אגיד לך משהו. ואני אגיד לך משהו ובזה נסיים ומזווית אישית. הרבה אנשים שואלים, מה הקסם של נתניהו?
מה באמת?
עכשיו, תראה, אני חוויתי אותו באופן מאוד אינטנסיבי בתקופה מסוימת, ולי יש דברים בעיקר טובים להגיד על האיש. אני מאוד מעריך את האיש. גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, ברמה המנהיגותית. וכשמדברים על מורשת נתניהו, כולם אומרים, מה זה מורשת נתניהו? מה הוא עשה פה? לא, מה, הוא לא עשה שום דבר. כאילו, כשרוצים, אתה יודע, לרדד את השיח. ואני חושב שהמהלך הזה שאנחנו עדים אליו בימים אלה מראה מה זה מורשת נתניהו, שלדעתי גם בעוד 50 ואני מקווה שגם בעוד 100 שנים גם הנכדים שלנו והנינים שלנו ידברו עליו. אני אגיד לך מה זה ומה הקסם שלו. זה דבר מאוד פשוט, הוא לא מוציא שפנים, הוא פשוט אדם מנהיג אדפטיבי. ואדפטיביות זו תכונה קריטית במנהיגות. ואני נתח את המהלך הזה שהיה פה עכשיו. זה אפילו יותר, זה כן, זה סתגלנות, וזה היכולת לייצר סיטואציות, ולקחת סיטואציות, ולייצר מהן סיטואציות אחרות. תראה, הוא, וכולם דיברו על זה, ראה את הקטע הזה של, של הסיפוח, של הריבונות, כאיזשהו משהו שהוא ישיר חותם, אני, כמו שהבאתי את ההכרה ברמת הגולן, שגרירות וזה, הבאתי ריבונות. שמע, זה היה חשוב לו. אני אומר לך, זה היה חשוב לו. יש כאלה שאמרו שזה הדבר הכי חשוב לו. זה היה חשוב לו מאוד. הוא באמת רצה בזה. רצה הגורל ועוד הרבה מאוד דברים, העניינים הסתבכו. כי ככה זה, דברים מסתבכים. הגענו לסיטואציה שבה, כשאנחנו לפני בחירות בארצות הברית, ועוד כל מיני דברים מסביב, לא היה אפשרי לייצר ריבונות אמיתית. אולי משהו סמלי, נקודתי, שלא שווה את כל הטרחה ומריבה עם האמריקאים וכו'. לא היה אפשרי. הגענו לסיטואציה של dead end. ואז השאלה, מה אתה עושה בסיטואציה הזאת? כי נתניהו, הרי אם היו שם בארצות הברית, רוח חגיגי וכו', הוא הבטיח, הוא זה. ואז השאלה, אם אתה נתלה על ההבטחה הראשונית שלך ואומר, אני אעשה את זה ברס בינמו. או שאתה מבין שהסיטואציה השתנתה. ומנהיגות זה להבין סיטואציה משתנה ו-to act accordingly. והוא לקח את הלימון ועשה לימונדה, אבל זה אחת הלימונדות הכי מיוחדות שהיו פה. למה? כי הוא שינה דה פקטו, וזה תהליך שהוא מתעסק איתו כבר למעלה מעשור לדעתי, הוא שינה דה פקטו את הפרדיגמה. לאורך כל השנים סיפרו לנו, הסבירו לנו, חבר'ה, עד שאתם לא תפתרו את העניינים הפלסטינים, שום דבר לא ישתנה פה, אנחנו לא נדבר איתכם, אף אחד לא ידבר איתכם, לא יכירו בכם, לא יתהיה לכם לגיטימציה. אתה רואה בעשור האחרון את הקשר האישי שלו עם המנהיגים, עם פוטין, עם טראמפ, את העמידה שלו מול אובמה, ועוד הרבה דברים באירופה, יחסים שאתה מסתכל בהודו, מנהיגים, אתה יודע, של מדינות ענקיות, מסתכלים על נתניהו ואומרים, לא מאמינים שיש פה 9 מיליון אנשים, חושב שיש פה 900 מיליון, לא יודע, 90 מיליון, כי הוא מנהיג ברמה של אחד המנהיגים הכי מוכרים בעולם היום, במדינה הקטנה שלנו. הוא הצליח לייצר לעצמו name recognition, אתה מסתכל על הקנצלר האוסטריך, הוא מסתכל עליו, אתה מסתכל, הוא ייצר לעצמו,
זה נכס לישראל.
חד משמעית.
זה כמו שפרס אגב, היה נכס לישראל.
הוא ייצר,
פרס היה פותח דלתות.
הוא ייצר לעצמו name recognition, ובדיפולט לישראל, את התהודה הזאת, ברמה הבינלאומית. והדבר הזה, יש לו אדוות. ועם השנים, נוצרו עוד ועוד קשרים, עם המדינות האלה, עם האמירויות ומדינות ערביות אחרות. הם היו מתחת לפני השטח, זה היה, כולם יודעים, אבל זה מתחת לפני השטח. אולמרט אמר בינואר, בהוק ובהיקוק, לא משנה מה, אין מצב שתהיה לגיטימציה והדבר הזה יצא החוצה. כי באמת בתקופתו זה לא היה יכול לצאת החוצה, זה היה very very big no no. נתניהו דה פקטו שינה את הפרדיגמה. הוא הוכיח דה פקטו שהתפיסה שעד שלא נעשה שלום עם הפלסטינאים ונוותר על שטחים, לא יקבלו אותנו בעולם. כשאני הייתי, ישבתי איתו כמה פעמים, והוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, אני לא אפנה יהודים. אני לא אפנה יהודים מבתיהם. האמנתי לו. אמיתי אני אומר לך, האמנתי לו. והוא מוכיח את זה היום. הוא מצליח לייצר לגיטימציה ושלום וקשרים אמיתיים עם מעצמות, ובוא, תסתכל איחוד האמירויות, זה פוליטיקה מאוד מורכבת עם האיראנים, והוא מייצר פה שני דברים. האחד, שינה את המשחק. אנחנו עושים שלום בלי לעשות שום ויתור. ופעם שנייה,
הוא ויתר על הסיפוח. אז הוא כן, הוא כן,
הוא לא ויתר על שטחים, הוא לא פינה יהודים מבת,
אבל היה לו איזשהו,
הייתה לו תוכנית משחק,
איזשהו הישג מדיני בצד, לצד ימין, והוא ויתר עליו בתוכנית הישג מדיני בצד שמאל.
נכון, הוא ויתר לכאורה כרגע, נכון, הוא לא יודע מה יקרה עם זה, זה נשאר בצד, אבל הוא לא פינה יהודי, הוא לא פינה שטחים, הוא שינה את הפרדיגמה. אחד, שתיים, תראה, אנחנו במלחמה, זה לא הוכרז רשמית, לא אמרו את זה, אנחנו במלחמה עם האיראנים. האסטרטגיה של האיראנים, ממש בקצרה, זה להעביר את המלחמה רחוק מהם אלינו, שימשיכו את העניינים שלהם, חיזבאללה, חמאס וכולי. מה קרה בשבוע האחרון? בשבוע שעבר חיזבאללה חטף סתירה אסטרטגית תדמיתית, לא קשור אלינו, לא לקחנו על זה שום אחריות, אף אחד לא, זה קרה, אבל הוא חטף שם סתירה. הוא ניסה לשלוח גם פה איזה שני כיוונים שלו, חטף גם כן בגבול. האירוע הזה של, אם אנחנו מסתכלים על יממה אחת, תראה מה זה יממה אחת. ב-12:27 בלילה, ניסוי שלנו עם האמריקאים בכיפת, במערכת חץ 2, בהצלחה, האמריקאים וישראל יוצאים החוצה לעולם, הצלחנו עוד ניסוי מוצלח. ב-4, בשעה 4, דובר צהל משחרר בעצם לעולם, במבצע, בשנתיים האחרונות, השמדנו שליש מההגנה הסורית, ממערכת ההגנה הסורית. ב-6, יוצאת במסיבת עיתונאים שעשינו שלום עם האיחוד האמירויות, שעה אחר כך בחריין אומרת, מברכת על זה, המצרים מברכים על זה, וכרה אנחנו שומרים על סעודיה ברקע. כל זה קורה ביום אחד. עכשיו כנס לראש איראני, שאיחוד האמירויות גרה מולם, שבחריין יש להם אינטרסים איתם, שאמריקאים לא צריך לספר. ותחשוב מה קורה בראש איראני במלחמה הקרה הזאת, ביממה אחת, איזה נוקאוט, איזה שח רדיקלי שנתניהו מייצר להם. שזה בעצם המאמץ. באיחוד האמירויות, כל המדינות שנמצאות תחת האיחוד וכולי, הן יושבות, הן נושקות, הן בצד השני של איראן. ואתה לאט לאט, עם הקשרים שלך ועם הקשרים שהוא ייצר, מאגף אותם, אתה משתמש באסטרטגיה שלהם בדיוק, אתה מביא את המלחמה אליהם הביתה.
שמה שיקרה
זה האירוע.
והם יודעים את זה. תכף יהיו שם מטוסים אמריקאים. תכף אולי יהיו חיילים אמריקאים. תכף אולי קצינים ישראלים יבואו לייעץ. מי יודע מה יהיה עכשיו.
זה דרמה.
זה דרמה היסטורית, אנשים לא מבינים, לכן זה מטריף אותי שמבטלים את זה. זה מטריף אותי. קצת יושרה אינטלקטואלית. אני אגיד משהו אחד קצר על זה. אם באמת זו הסנונית הראשונה, ואנחנו בדרך לאומן, ובדרך אולי לבחרן, אולי ערב הסעודית, שזה פאקינג גיים צ'יינג'ר היסטורי ברמה של מצרים, זה בסדר גודל הזה. אנחנו הולכים למזרח תיכון חדש, והאירוניה המטורפת תהיה שנתניהו יביא את המזרח התיכון החדש. אגב, אני הרסתי את פרס, אני חושב שהוא אדם חשוב, ותרומתו לישראל היא היסטורית, ואי אפשר לקחת ממנו רק מילים טובות יש לומר על האיש הזה, הרצתי אותו, ואני עד היום חושב שהוא אדם גדול, מדיני גדול, והוא הנכס אסטרטגי לישראל. אבל אם נתניהו מצליח לייצר עכשיו חזית ערבית סונית, שיש לה זהות אינטרסים עם ישראל וארצות הברית, והיא גלויה, המזרח התיכון
Game changer.
משנה את פניו. היסטורית, אבל בקנה מידה יותר גדול מההסכם עם מצרים. יותר גדול, זה יותר מחיק לכת מהסכם עם מצרים. אם באמת הוא מביא עכשיו 3-4 ציר כזה של מדינות סוניות, שמצהירות בגלוי על שיתוף פעולה עם ישראל, אל תקראו לזה שלום, תקראו לזה זיבי. כן. הכרה בישראל, זה מדינות שלא הכירו בישראל, בכל רם. 4-5 מדינות שמות, אנחנו מכירות בישראל, ואנחנו מנהלות איתם יחסים פתוחים, המזרח התיכון משנה את פניו לעד. ואנחנו לא יודעים איך זה ייגמר.
ולכן
אנחנו לא יודעים
פה,
לאן זה הולך.
ולכן הוא פתח פה פתח מדהים, ואני אגיד לך מה, טיפה מתסכל אותי ברמה האישית, ששופטים את זה על ביבי, לא ביבי, גם את האירוע הזה.
נכון.
וזה כל כך לא הוגן. תסתכלו על זה בצורה הוגנת, ישרה, וזה הדבר הכי חשוב. טוב.
זה הטרגדיה.
אנחנו בעצם פה סוגרים את הבסטה להיום.
כן, כמה עשינו את זה? לדעתי זה שעה.
מדהים, מדהים, מדהים.
רגע, רן, בוא שנייה תראה את הפרצוף שלך ל... בוא. הוא איש המסתורים.
הקלח הסודי,
זה המסתורים. הכיסא הריק ברפי רשף, זה רן.
קיסריה, זה ראש אגף קיסריה בעצם.
בפודקאסט המאה אנחנו נראה את רן, הוא יבוא לרעיון זה.
יפה.
איך היה לך?
מדהים, מהמם.
היה מעולה, נכון?
אנחנו צריכים... תראה, יש לנו הפתעות שבוע הבא.
לא,
לא נגלה עדיין.
אנחנו נכניס עוד אחד לאינקובטור הזה.
לא נגלה.
או אחד או אחת, כן.
נכון, ואני חושב ש... מעניין, אתה יודע מה? וגם בוא נציע לאנשים שיש להם רעיונות, מחשבות, או נושאים שרוצים שגם נדבר עליהם בשבוע הבא. היית?
בדיוק.
אהלן וסהלן.
יש לכם שאלות או פרשנות שאתם רוצים?
גם האמירויות נקבל שאלות.
בהחלט.
קובל.
יאללה. אנחנו היינו שיחת רקע.
אחלה שיחת רקע הייתה פה.
תהיה כיף.
אחלה שבוע.